בואו לא נתחיל. אז בסדר, אנחנו ממשיכים עוד ללמוד נקודה שהיא מאוד קריטית, זה הנקודה של מה קורה אחרי נפילה. בסדר, יש לנו תמיד שני מהלכים מקבילים, המהלך של לפני והמהלך של אחרי. וזה מערכת רוחנית אחרת. זאת אומרת, כל החוכמה, אנחנו לומדים הרבה תורות, הרבה שיטות, הרבה תפיסות. החוכמה זה מתי אני משתמש במה. נגיד בעולם של הבחירה והידיעה. מבינים שיש בחירה, מבינים שיש ידיעה, מבינים שאיכשהו צריך לסבול את שניהם. בסדר? שהקדוש ברוך הוא יודע, מצד שני יש לנו בחירה. אבל כל החוכמה זה בנפש מתי להשתמש באיזה עניין. זה הטריק. בסדר? אז רבי נחמן אומר שצריך להיות בקיא ברצו ובקיא בשוב. יש חוכמה איך להתנהל בעולם, ומה אני עושה כשאני בזמן עלייה, מה אני עושה כשאני בזמן ירידה, זה אחרת. אז אם אני משתמש במוצרים ברצו ובקיא בשוב. רצו זה עלייה ושוב זה ירידה. אז כי רצו ושוב זה ביטוי שבא מיחזקאל, שהוא ראה את החיות רצו ושוב במעשה מרכבה. עולים ויורדים. אז מה החוכמה הגדולה זה שאני מזהה את המצב שאני נמצא, ואני משתמש בכלים הנכונים. זה שתי חידות משמעותיות. קודם כל, לדעת איפה אני, זה לא מובן מאליו. עכשיו אני בעלייה או בירידה. ושתיים, מה עושים? אני בירידה, אז עם איזה כלי משתמשים? אז בהקשר שלנו פה, של עץ הדעת, יש לפני. מה אני עושה? הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תאכל, אז אני מנסה וכו' וכו'. עכשיו אכלתי. הופ, מחליפים סרט. אם אני מנסה לעבוד עם הכלים שהייתי אמור לעבוד איתם לפני שאכלתי, אני לא יוצא מזה. עכשיו אני צריך לעבוד עם כלים של אחרי שטויות. בסדר? עשיתי שטות, עכשיו מה עושים? זה מערכת, כי זה ארגז כלים אחר, שהוא החוכמה הגדולה. אומרים, לומדים אומנויות לחימה, קודם כל מלמדים אותך איך ליפול. אם אתה לא יודע איך ליפול, זה צרה צורה בנפילה הראשונה, תשבור לעצמך את הצוואר. אז בתורה זה גם ככה, מי שלא יודע ליפול ובייחוד לקום מנפילה ואפילו להרים מזה משהו, אז שלא יתחיל. אז מההתחלה, אדם הראשון ודרך הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים משהו על זה, על איך קמים מנפילה, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לנו אחרי נפילה, איך אנחנו מתייחסים לעצמנו אחרי נפילה.
אז אמרת שיעור הקודם לעשות איזה
כן, אז הכלי המרכזי שככה נתנו למחשבה בשיעור הקודם, זה הנושא של ועתה. ועתה, כלומר, התחדשות בזמן. כמו להתחיל מההתחלה. ולהבין שיש, בכל רגע נתון, יש פתח לחזור מחדש לריסט. בעוד שאחרי נפילה, יש לנו מנגנונים שכבר אומרים, אפ, 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 זה כאילו סיבה ותוצאה, ועכשיו התחיל איזה מנגנון הידרדרות כזה. אז אם אני יודעת לזהות את מנגנון ההידרדרות שאחרי נפילה, ולראות, הנה עכשיו קורה, טק, 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 אני יכולה לעצור את זה פה ולחזור לעלייה, ואפילו להרוויח מהירידה. זה עוד יותר נועז. בסדר? אז זה כלי מאוד פשוט. כל הכלים האלה בסופו של דבר הם כלים מאוד תמימים ופשוטים.
מתי זה הירידה והנפילה, ומתי אני יודעת איפה אני נמצאת? והאם אני צריכה להגיע ל... כי הרבה פעמים יש כזה משפט שאומר שצריך להיות ממש בתחתית כדי שיהיה לנו אפשרות לעלות חזרה.
זה תן לקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לדחוף אותך למטה, הוא ידחוף. אתה התפקיד שלך לעצור כמה שיותר מהר.
מהירידה.
מהירידה. תחזור לעלייה. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך חיים קשים, אל תדאג, אם אתה תגיע, איך סבתא שלי הייתה אומרת, אם הגעת לתחתית של הנער, אז אפשר לבעוט, נכון? אבל אני לא יוזם את זה. אני לא יוזם. אני, התפקיד שלי, זיהית שאתה בירידה, תחזור לעניינים. איך? אז נתנו כלי אחד, להתחיל מההתחלה. לא כלי אחד, זה לא סתם כלי, זה כמעט הכלי של לדעת שאפשר להתחיל מההתחלה בכל רגע נתון, ולחזור להתקרב. נכון? אז בסדר, אז אמרתי שככה היו הרבה חידושים, אני אנסה להעביר לכם חלק מהם, אבל לסכם, בשיעור שעבר, בייחוד בייחוד, עשינו את הקריאה המשותפת אלינו הרבה, כשאנו קושיות מפה ומשם וזה, אבל רק בסוף נתתי קצת את הסיכום, אז היום נעשה בהרחבה את הסיכום, ונביא עוד כמה מקורות. אז הקדוש ברוך הוא בא אחרי האכילה, נכון? וישמעו, כדאי לראות את הפסוקים, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא אדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. מה שקורה פה עכשיו בעצם, זה עצם זה שאדם הראשון מתחבא, זה מראה שהוא לא היה מוכן לאכול מעץ הדעת. בסדר? זה שזה קורה לו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל, יקרה לך משהו לא טוב. עכשיו אנחנו מתחילים לגלות שבאמת קרה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אתה רואה, אתה אכלת מעץ הדעת, ובמקום שזה יקרב בינינו, יצא שאתה מפחד ממני. אז זה המובן הראשון. כן? עכשיו הקדוש ברוך הוא, ככה יצא, איך? הקדוש ברוך הוא בא, כל מטרת, המטרה של הקדוש ברוך הוא עכשיו, זה לעזור לאדם לחזור חזרה ולהתקרב. זה תמיד המטרה שלו. בסדר? אנחנו משליחים על הקדוש ברוך הוא את הקפדות שלנו, את הקפדנות שלנו, את הכעס שלנו, שאנחנו רוצים עכשיו להראות למישהו. כאילו אם כבר עשית שלא כרצוני, לפחות תסבול. לקדוש ברוך הוא אין לו אף פעם אינטרס שתסבול. תמיד הוא רוצה שתחזור. ואם אתה לא חוזר, אז בסדר, יש דרך של תיקון, דרך היסורים. אבל זה לא עכשיו, כאילו אני אראה לו מה זה. לצורך העניין, אם הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו שהוא לטובתך ואתה טעית, אז יש מספיק סבל בדבר בעצמו. והקדוש ברוך הוא רוצה גם שתקצר את זה, אבל בטח שלא גם בנוסף תרגיש רע עוד יותר. זאת אומרת, אני מראש אמרתי לך את זה כי אני אוהב אותך. אז עכשיו אני גם אוסיף לך נחס. כאילו לא מספיק נפלת בבור, אני גם אגיד לך שאתה לא בסדר. או זה צריך ל... עכשיו שאלתם אותי מאיפה אני מביא את זה בכלל, ולכאורה זה לא כתוב. אז עיקר הקריאה הזאת, אני חושב שזה הקריאה של חז"ל בכלל, אבל העוצמה, הווליום של הקריאת התורה ברחמים, עלה לי משמעותית עם ימימה ורבי נחמן. שזה אנחנו עוד נראה היום קצת במשיבת נפש. רבי נחמן, כל התורה שלו מדברת מהנושא הזה של לצייר את התורה ברחמים. וימימה, העבודה שהיא נותנת, זה קשור גם לרבי נחמן, זה ניקוי הקשב. זאת אומרת, להבחין שאנחנו קוראים את התורה, אבל הפסוקים, אנחנו לא נדמה לעצמנו שאנחנו קוראים את התורה, את הפסוקים אובייקטיבית. אנחנו קוראים אותם עם האוזניים שלנו, שבאוזניים שלנו יש פילטרים. ולאט לאט אנחנו נזהה את הפילטרים שיש לנו בקריאת התורה, ננקה אותם קצת, ונוכל לשמוע יותר ויותר את הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם רחמים. אז בכלל אתה מבחין בפילטרים שלך לכל דבר במציאות. ודבר נוסף שכדאי לציין זה שאנחנו חושבים שאנחנו קוראים טקסט ואנחנו ניגשים לתורה כמו אל טקסט, ולכן הדיבורים האלה שאנחנו מביאים הם קשים. כי בסופו של דבר אנחנו קצת מתייבנים, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים יש פה טקסט ואפשר לדון בו, אבל התורה לפי כמו שקיבלנו את זה מחז"ל זה לא טקסט, זה הקדוש ברוך הוא אור אינסוף שמתלבש בתוך אותיות וצמצומים, אבל העיקר זה לא טקסט, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא פה. זה לא ספר רגיל. ולכן אנחנו מתבלבלים כשמנסים לעזור לנו, חז"ל מנסים לעזור לנו לקרוא את זה ככה, שנקלוט את האור של הקדוש ברוך הוא שמתחבא בתוך הטקסט. אני מדבר דיבורים קצת קיצוניים ביחס למה שמקובל בעולם, אבל זה ככה פשוט. שאתה לא, קודם כל תעורר את עצמך מה אתה קורא פה. אם אתה מנסה לקרוא את זה כמו טקסט מדעי, אז באמת אתה לא תבין מה רוצים ממך. אז מה שיש פה בפנים מסתתר, הדיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה תמיד. אנחנו ניגשים, מה זה הנקודה שאנחנו קוראים את זה כמו טקסט? שאנחנו חושבים שזה מאובן. ואני רק דן מה כתוב פה. אז זה לא, מאובן.
מה זה אומר?
לא, כן, אבל מאובן זה כמו עצמות של דינוזאור מאובנות, או נגיד הצדפות האלה בתוך שיש
פוסיל.
זה מאובן, כאילו זהו, כתבו את זה פעם וזה טקסט וזהו, זה משהו חי, וכל הזמן דרך זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי בחי. כן. קפוא, פיג'ה זה קפוא, נכון? בסדר, נו, העיקר, הבנתם את הרעיון? בסדר, אז ויקרא השם אלוהים אל האדם ואומר לו, אייקה. אז הוא באמת בא אליו פתוח, והוא גם רוצה לשמוע איך האדם תופס את עצמו עכשיו. ולפי זה הוא יגיד לו מה הולך להיות. את קולך שמעתי בגן ואירא כי ירום אנוכי ויחווה. אז הוא באמת האדם מזהה שקרה לו משהו, אבל לאט לאט מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותו זה, היי, אתה מבין שזה קרה לך בגלל עץ הדעת, אתה מקשר. הרבה פעמים אנחנו לא מקשרים, אומרים לנו משהו ואז אנחנו עושים משהו וקורה לנו הדבר, אבל אנחנו לא רואים את הקשר. הוא מנסה להגיד, כן, המן העץ אשר הציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, אתה מתחיל לקלוט את הקטע הזה ש... שאם אתה אוכל מהעץ זה מה שקורה לך, שאתה מתחיל לירוב ושאתה מאבד את, את הפשטות שלך ואתה מתחיל להתבייש ואתה כל מיני כאלה, זה מה שקורה מעץ הדעת. עכשיו, מה יכל לקרות פה עכשיו? וזה חידוש בזכותכם. מה יכל לקרות פה עכשיו? איזה, איך הדבר הזה, הפשלה ש, של אדם הראשון, יכלה לקרב אותו לקדוש ברוך הוא? הוא יכל להתעורר ולהגיד, וואו, הרי למה אני אכלתי מעץ הדעת, ולמה אישה אכלה מעץ הדעת? כי הנחש שכנע אותה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בטובתה. הוא מחפש אותה, והוא רוצה אותה קטנה, והוא לא רוצה לתת לה משהו טוב, וזה דבר טוב. עכשיו הוא אוכל מעץ הדעת, ורואה שקורה לו משהו לא טוב. אז הוא היה חלק, הוא באמת אוהב אותי, לא לתפוס את עצמו. הוא להבין שהוא אוהב, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. פתאום הוא מבין, כאילו האבא אומר לך, אל תיגע בזה, זה שורף. אתה חושב, אבא סתם רוצה לעשות לך קטעים, והוא לא רוצה לשחרר אותך, ולא רוצה שתהיה חופשי. אז אתה נוגע, הוא באמת אהב אותי. הוא לא סתם חיפש אותי, אמר לי, סתם דברים עצבנים, רצה זה, כאילו,
הוא רצה איתו בצו.
וזהו, בדיעבד, יכול להבין את זה, תיאורטית, זה יכול לקרות לו, שהוא התעורר מהנפילה, הוא התעורר להבין כמה הקדוש ברוך הוא באמת אהב אותו, כשהוא אמר לו, שזה היה המקור לתקלה. המקור לתקלה שהנחש שכנע אותה, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלי, בגלל שהוא לא רוצה בטובתך. הוא נכנס לערער את האמון שיש לה בקדוש ברוך הוא. אז בעקבות הנפילה, יכול, אם אדם הראשון יגיד, הוא יכול להתעורר לתוספת אמון עוד יותר מקודם. אז יכול להתרבות אהבה ביניהם בעקבות זה. אבל הוא לא הולך לשם. אומר, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. אז בעצם האדם מעיד על מצבו בזה שהוא אומר שהאישה מנהלת אותו. בסדר? עכשיו, אם הוא לא היה שם, הנתיב היה יכול ללכת למקום אחר, אבל בעצם הוא שם.
אתה ממשיך את הירידה. האדם ירד ועוד
שיורד. ודאי שיש פה כל פעם הזדמנות להמשיך את הירידה, אבל אפשר להבין את זה ככה. אתה רק מחריף את המצב. אבל עוד פעם, זה קצת דיני מה שאתם אומרים. בעצם הוא חושף את העמדה הפנימית שלו, שהוא תלותי. עכשיו, בגלל זה, כשהוא אוכל מעץ הדעת, זה מסבך אותו. נגיד, מי שלומד פסיכולוגיה, יכול לתת לו תוספת האשמות. עכשיו הוא יודע למה יש לו תסביכים, עכשיו יש לו את מי להאשים. נכון? מה עוד זה בגלל שבילדות נתנו לי זה, וככה וככה זה? אז זאת אומרת, זה דעת מסוימת, שאם מראש, עוד לפני שהתחלת ללמוד, יש לך נטייה, לשים את האחריות על החיים שלך אצל מישהו אחר, עכשיו אתה תלמד את פסיכולוגיה, זה יגביר את זה. בגלל שעכשיו, גם מקודם היית חיפשת את מי להאשים, עכשיו יש לך סיבות טובות. אז גם פה, בעצם האדם מעיד שהאישה היא אחראית על חייו, זה לא הוא. נכון? אז בעקבות זה, אני אומר, כשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, אז הוא אומר לו, תשמע, עכשיו אני מבין איפה אתה נמצא, אז אני מספר לך מה הולך לקרות. זה התוצאה הטבעית של מי שאוכל מעץ הדעת, זה מה שהולך לקרות, כי זה שם אתה נמצא. זה עוד פחות מלמות, אבל בעצם, תכף נגיע לכביכול אנשים עצמם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לאור זה שאתה אומר את זה, אז התוצאות של עץ הדעת יהיו עליך ככה וככה וככה. וצריך להבין את זה כמו נביאים. נביאים אף פעם המטרה שלהם לא לאיים עליך. המטרה של נביאים היא להגיד לך את השתלשלות העניינים, אם תמשיך ככה, תמיד יש אם. אנחנו עוד פעם, בגלל המדמה הפגום שלנו, לא תופסים שזה אם. וחושבים שהנביא בא לספר לי איומים. תמיד הנביא אומר לי, תראה, אני מבין את השרשרת סיבה ותוצאה, אני מצייר לך אותה, לפי מצבך הנוכחי. תמיד אם אתה עושה שינוי, הנבואה הזאת יכולה להתבטל. אז גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך שככה וככה וככה וביצבון תוכלנה, כל זה יכול להתבטל בשנייה. המטרה של האמירה הזאת היא לא להגיד את זה כדי שזה יקרה, היא להגיד את זה כדי שהאדם יעצור את זה.
דווקא תיקח את יונה, הוא אומר לו, לא אם תעשה שינוי. הוא יודע מה צריך לקרות, הוא יודע מה צריך לקרות כדי שיהיה שינוי, והוא יודע ששינוי...
יונה זה קושייה על זה.
והוא יודע שלא יהיה שינוי. כן, אז הוא אומר, לא רוצה ללכת בכלל.
יונה זה קושייה על זה. אני יודע, כל פעם שאנחנו אומרים את זה, מקפיצים לי את יונה. בוא נגיד שיונה הוא יוצא דופן שצריך לדון בו.
לא בטוח שהוא יחיד. גם נביאים לא פחות קשים מאשר יונה, שהוא רואה את זה משהו, בכל מקרה זה הולך לקחות. אז לא יחזקאל, אלא מי זה יחזקאל.
כן, אני, זה דווקא יחזקאל, שהוא אמר לו, שהוא אומר לו, הם לא ישמעו לך וכו'. בוא, לכתחילה, זה מטרת הנבואה. אני אראה לכם את זה גם עוד מעט ביחזקאל, אבל תמיד המטרה היא...
לפתוח את הדלת.
לפתוח את הדלת, לא לסגור אותה.
כן, אבל אם אתה במטוס ופותחים לך את הדלת, אתה...
אוקיי, אז זה האישה אשר נתת עימדי, נתנה מן העץ ואוכל. עכשיו, אם... או, זה, אז ברוך השם, אני עוד זוכר קצת מה שהיית. אם הוא היה אומר פה, בסדר, אני אכלתי, עשיתי שטות, אבל פתאום אני מתעורר ורואה, וואי, ואיך אני אוהב אותך, אני רוצה לחזור אליך, לא רציתי להתרחק ממך בכלל, אני בכלל לא... הוא היה מרים את אשתו. הוא היה מתקן גם אותה. כי היא באמת, זה נכון שהיא נתנה לו לאכול, נכון?
אבל השם לא היה זורם עד לאישה, כאילו, לא היה מגיע עד לאישה,
זה אחד, זה אחד, הקדוש ברוך הוא לא היה מגיע אליה. אני אומר עוד משהו אחר, יותר קיצוני, אתה תרים אותה איתך. אתה תרים אותך איתה. אתה...
וגם את הנחש?
כן, כן, כן. כי אם אתה מקבל על עצמך את האחריות לשלך, לא בקטע של... כן? אוקיי. זה אני עשיתי. אף אחד לא הכריח אותי. אני עשיתי, ועכשיו אני מתרומם עם זה. ואפילו יכול להיות שיצא לי משהו טוב. אני אפך את זה לטוב. יוצא שהאישה בדיעבד יסתה לי בכלל טובה. ואני מרים אותה, אני יכול להתפלל עליה. הוא יכל להגיד, תשמע, למשל... איך היא אוהבת אותי, היא באמת האמינה שזה דבר טוב, היא נתנה לי, אני ידעתי שאתה אמרת לי שאסור לאכול, אבל היא, מה לעשות, תראה הנחה, שהיא לא שמעה אותך ישירות, הוא יכל ללמד עליה זכות, ולהרים אותה, ולהסביר לקדוש ברוך הוא שהיא בכלל לא התכוונה, ובכלל, יש הרבה הרבה, אפשר ללמד פה הרבה זכות, שהיא לא רצתה להיות לבד, היא יכלה מעץ הדעת, עכשיו היא בחוץ, אתה מבין, אני באמת, אבל הוא לא אמר את כל זה, ואם הוא היה יכול להגיע למדרגה הזאת, הוא היה יכול להרים אותה ואת כל הבריאה איתו. אז זה
למה בעצם זה רשום בצורה הזאת?
איך?
אבל גם אם זה רשום בצורה הזאת.
רגע, איך?
לא, אני רוצה להבין למה בעצם אנחנו צריכים לראות את התמונה.
זו אותה שאלה של עלה, כאילו מפעם קודמת. כי לכאורה מה שאני אומר זה לא כתוב. לא, תראה, אתה צודק, בסדר, הקושייה נמצאת.
זה לא קשור, אבל קצת, פתאום אני זוכרת בהתחלה נכון שכתוב, אני זוכרת בדיוק, אבל שהשם מתהלך, כאילו שאמרנו שזה כמו, גם העובדה שהכל הולך כזה לאט, הוא היה ישר יכול להגיע להם.
נכון.
אולי הוא רוצה דווקא,
האמת,
את המהירות הזאת, שדווקא זה היה, עוד ישר הוא היה משאים אותם, וזהו. הוא מתהלך, זאת אומרת שהוא נותן להם זמן להבין איפה הם נמצאים כדי לחזור ב...
אבל מה שאת שואלת זה ככה, למה אתם צריכים אותי בשביל להבין ככה?
נכון.
נכון? בשביל שאני אהיה לי פרנסה. הקדוש ברוך הוא ריחם על זה, ואמר, קודם כל, זה פשוט. טוב, יש
בי...
ברור. יש בזה הרבה תשובות, בסדר? יש בזה הרבה תשובות. התשובה שנתתי קודם היא קצת, זה קצת תעלול, אבל... זה כתוב פה, פשוט האוזניים שלנו שתומות. זה אחד, אבל אני אומר משהו אחר, בוא נגיד, התשובה יותר מעודנת. לא, התשובה יותר מעודנת זה שזה התפקיד שלנו לגלות את הרחמים הגנוזים בפנים. זה כמו, למה הקדוש ברוך הוא עשה טבע, ואתה לא רואה שיש בורא, ואתה מגלה מאחורי זה. זה חלק מהעניין. בסדר, אז למה? לא, זה תורה שבעל פה. והבעיה שאנחנו פשוט התנתקנו מהתורה שבעל פה. אז אנחנו קוראים את זה, אנחנו קוראים רק תורה שבכתב, ואנחנו אומרים, למה היה צריך גם תורה שבעל פה? אבל אין נפרד, מזמן, אף פעם לא היה נפרד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אנחנו פשוט קוראים את זה בנפרד. חושבים שיש טקסט יווני כזה, הוא מילים, ועכשיו יש חזל, הם דורשים דרשות. כן, זה, החזל זה השער כניסה שלנו להבין, והם שער כניסה מהותי, כי מה שאתם קולטים זה שער כניסה שמסביר לי מה זה העולם, איך הקדוש ברוך הוא מתקשר עם העולם, וזה משנה לי את תפיסת הפסוקים. הם לא סתם דורשים דרשות מקומיות, הם מנסים להסביר לי איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא בעולם. ודרך זה תקרא ככה את הפסוקים, ולכן אדם שיש לו נפש אחרת ותפיסת עולם אחרת, זה סבא היה מדבר על זה הרבה, הוא קורא את התורה ויוצא לו דת אחרת. כי הוא נמצא במקום פנימי אחר, זה אותם מילים לכאורה, אותם פסוקים, הוא יוצא לו סרט אחר לגמרי. טוב, אבל העיקר, אפשר להשאיר את השאלה הזאת בסוגריים, ותשאלו אותה עוד כמה חודשים, ותראו, אולי אתם כבר משתכנעים ולא מבינים איך אפשר לקרוא אחרת.
השאלה היא אחרת. אמרת בדוגמה הקודמת, אומר, בן אדם שכבר יש לו נטייה מראש ללכת להשאים אחורה, תביא לו פסיכולוג, הוא בדיוק ימצא
נכון.
למה הוא צריך באמת נכון. להשאים אחורה.
נכון.
למה יש לנו את הנטייה להשאים אחורה?
נראה שהיא מובנית. אז אני אולי גם בזה, קצת לדון לקו זכות את אדם הראשון, וזה הוא עוד מעט יבוא. יש משהו, מצד אחד אנחנו אומרים, הנה חטא אדם הראשון. מצד שני, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא הפתעה כזאת בומבסטית, שקרה מה שקרה. למה? כי הוא יודע מאיפה הוא ברא את אדם הראשון. הוא ברא אותו אפר מן האדמה, והיפח באפיו נשמת חיים. וזה קשור למה שהוא נברא ממנו. אז יש לנו הרבה מה לדון לכף זכות את אדם הראשון, שהוא הראשון שמתחיל את תהליך התיקון, ונגיד ככה, זה כמעט בלתי אפשרי שזה לא היה קורה, וזה כמעט בלתי אפשרי שהוא לא יטען את הטענה הזאת.
הוא גם עשה אותו לפי... סלמון.
טוב, לא נגיד שהקדוש ברוך הוא גם מאשימן, אבל... לא, אני אומר, יש... זה לא הפתעה, אני אומר, זה עוד עיקרון קריטי, זה עוד עיקרון קריטי שהקדוש ברוך הוא יודע איך הוא ברא אותך, והוא יודע שבהתחלה זה לא צפוי ללכת חלק. אנחנו כל פעם מופתעים, איך אדם הראשון הרס? אבל הקדוש ברוך הוא זה לא מפתיע אותו, הוא יודע שהוא ברא אותך גוש אדמה, ועכשיו אתה צריך להפוך את זה לצלם אלוקים, זה לא פשוט.
לא, הוא בנה אותו צלם אלוקים, ברא אותו צלם אלוקים.
אבל אפר מן האדמה.
כן, אבל זה...
זה בדיוק הפוך. אומרים שאדם הראשון הוא ראה את כל היופי והגדולה של הקדוש ברוך הוא וקל היה לו כי הוא היה כמעט בקשר.
נו, אבל אז זה יוצא מה? שאדם הראשון זה רק כתרוגים על אדם הראשון? על זה לא נכון, אנחנו לא מכירים את כל המדרשים. אנחנו...
לא, זה רחוק מזה, אבל זה כאילו...
אז כשאת אומרת כל המדרשים, מה שאת אומרת בעצם זה, זה הדעה הרווחת המסתובבת בעולם, שאדם הראשון לא היה אמור זה, ואיך יכול להיות, ואיך הוא הרס, והוא כזה דפוק. ככה רוב העולם מסתכל, למה? כי אנשים הם מלאים דינים. אין רחמנות ואין קו זכות. אז מלבישים את זה גם על אדם הראשון, ומלבישים את זה על כולם.
אנחנו רשימים על זה, גלגל.
זה מלא, אנחנו מלאים דינים. אני מנסה לה, אני אראה לכם את זה בפסוקים ובמדרשים בלי סוף. שהקדוש ברוך הוא ראה את האדם מהארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, זוכרים? אז הראינו שזה לא פלא שהארץ מנסה ויוצא לקווץ'. כי תוהו ובוהו, זה לא מפתיע אותו. הוא בורא לכתחילה את הדבר הכי רחוק ממנו, ועכשיו הוא אומר לו, בוא תהפוך להיות אלוהי. אז פלא שזה יוצא קווץ' בדרך.
אבל זה לא סתם שזה הנחש שגרם לכל זה. הנחש מה זה? זה סוג של אדם שמחובר רק לאדמה, ואינו קשר מלמעלה.
כן.
זאת אומרת, הוא מושך אותו כל הזמן לתוך התוהו ובוהו.
כן, נכון, נכון. עד רבה, זה עוד סיבה ללמד זכות על אדם הראשון. היה לו חתיכת ניסיון, הגיע לו מישהו שנראה כמו אדם, הוא מאוד חכם, והוא משך אותו למטה. כן? והוא נכנס בין אדם וחווה, והיה לו עוד סיבות, הוא גם, כמו שהראיתי לכם, הוא ניצל דברים שנראים לא טוב בדיבור של הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו יכולים ליפול בזה. נו, אז, וואי, יש הרבה מה ללמד עליו זכות. אז הקדוש ברוך הוא מנסה לפתוח לו פתח. בסדר, אז הוא אומר לו, האישה אשר נתת עימדי. מה?
האם הוא באמת מאשים את אשתו? שהוא פשוט מתוך תמימות מספר מה שקרה לו.
אז הנה, ככה או ככה יוצא שהוא תופס שהאישה מנהלת לו את החיים. בסדר? עכשיו, יש פה, אפשר לשמוע פה כמה דברים. האישה אשר נתת עימדי, הרי אתה נתת לי אותה עזר כנעה, זה גם באשמתך, נכון? יש פה איזה רמזים ל... הרי אתה נתת לי את האישה הזאת. וכו'. היא נתנה לי מנהלת ואוכל טוב. ויאמר השם אלוהים לאישה. עכשיו הוא פונה לאישה ואומר, בוא נשמע איפה היא. היא... אותו סיפור. אם היא הייתה אומרת, פעלי חמוד, אני נתתי לו לאכול, הוא לא שאל השאלות, הוא כל כך אוהב אותי, הוא לא התחיל לחקור אחריי, הוא רצה להקשיב למה שאני אומרת, הוא רצה להיות איתי, הוא לא רצה לתת לי למות לבד, וזה, היא הייתה מרימה אותו גם. באמת, זה... אז היא אומרת, זאת אומרת, מסתבר שבאמת המצב של אדם ביחס לעצמו, המצב של אדם ביחס לקדוש ברוך הוא, המצב של האדם בין האדם וחווה, היה עוד ראשוני מאוד. עוד לא היה להם את היכולת להרים אחד את השני. בשנייה הראשונה שהיה איזה טאקל, הם התחילו כאילו...
הם לא היו מגובשים.
עוד לא, עוד לא. הם עוד לא שם. להגיד את זה. וגם הם לא מודעים, יש עוד משהו, הם לא מודעים ליכולת שלהם להפך את הכל. כי זה בעצם מעיד על חוויית קטנות. האשמות זה חוויית קטנות. אם האדם היה יודע שהוא יכול להרים את כל הבריאה ביחד איתו, הוא לא היה אומר האישה אשר נתת עמדי.
כולל השמה עצמית.
כן, זה אותו דבר. בסדר? זה
ה... שיבור
כאילו
עוד
בעייתי. מה?
זה מתחיל ככה.
עוד פעם, עוד פעם. שימי לב. שימי לב. אין זיווג שמתחיל טוב. אין. אין.
וואלה.
עכשיו, כן, הלאה. למה זה? אין, למה עוד פעם? והאיש, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אבל רק שוכחים שיש בתוך הפסוק הזה, יש 70 שנה של עבודה. על כן יעזוב את אביו ואת אמו, זה לוקח לו 30 שנה עד שהוא נרגע. נכון? אחרי זה ודבק באשתו, זה לא קורה ביום החתונה באמת. האנשים חיים בסרט דמיוני שהכל אמור לקרות מיד, ואז הם מופתעים למה יש צרות. ולכן הם מתגרשים. כי כאילו הם לא מבינים מאיפה באו הצרות, וזה סימן שכנראה אנחנו לא בכיוון. הרי זיווג אמיתי, היה אמור ללכת קליק, נכון? בכולנו ככה, מתחילים איזה משהו, לא מבינים למה יש צרות. ולכן אנחנו קוראים ככה גם את התורה. כי אנחנו לא מבינים למה בהתחלה יש צרות. זה מישהו דפוק פה, מישהו אשם, מישהו לא בסדר. זה לא ככה זה. אז להפך, כשאתה מבין שההתחלה תמיד היא ממרחק, ותמיד הזיווג הראשון זה לא מתחיל חלק, אז עד רבה, אתה מופתע מזה שזה מצליח. אתה לא מופתע איך זה לא הלך 100%. אתה אומר, וואו, אבל בכל זאת הם הצליחו קצת. למרות שהמצב כזה קשה, הם הצליחו קצת. מזה אתה מתרשם.
זה לא נכון להגיד, תתייחס לאשתך, כאילו היום פעם ראשונה שהכרת אותה.
תגיד, למה זה פעם ראשונה אחרי מעל 40 שנה ששיעור את זה לא כל פעם, כאילו, לא כל יום, אבל זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה, בדרך כלל אני שומעת כל קצות האחרות, אבל...
לא יודע, לא יודע, לא יודע, באמת, אפשר, לא יודע.
רוב הזמן זה יש בדיוק הפוך.
דינים.
אנחנו לא לומדים הרבה,
אנחנו לא לומדים הרבה, נקודה.
בוא נגיד ככה, לו יצויר, בוא נחזיר את זה, נחזיר את הכדור אליכם.
הילדים הקטנים.
אבל בוא נחזיר את הכדור אליכם, בוא נחזיר את הכדור אליכם. בסדר? כי לאן אנחנו הולכים? תראו, אנחנו עושים בדיוק מה שאדם הראשון עשה. המחנכים שנתת עמדי, עזוב אותם. אתה, אם היית רוצה לחפש תורה שמתיישבת לך על הלב, היית דופק על השולחנות והופך ומחפש. אתה חיפשת?
לא, מה זה דפק? למה לא דפק? נכתב, כתבתי למנהל בית הספר ביום האחרון שלי
בקטעים. טוב, אז לא יודע, אז אולי, קדוש ברוך הוא רצה שזה עכשיו יתגלה, לא יודע, בן אדם עושה את הסיבובים שלו. יש גם תורות ששייכות לזמן. יש תורות ששייכות לזמן. לא יודע, לא יודע. העיקר, יותר מעניין זה, אם זה מוצא חן בעיניכם, לכו על זה ותעזבו את השאלות למה זה מסתדר או לא מסתדר עם דברים אחרים ששמענו. זה אמת בעיניך, לך על זה, זהו. אם לא, אתה... ואם זה יתחיל להיות רציני בעיניכם, אז באיזשהו שלב תתחילו להפיץ. זה יהיה ג'וב המעניין. טוב. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש אישי אני ואוכל. אז אותו דבר, בעצם האישה יכלה להרים את הנחש. אבל היא אומרת, זהו. בסדר. ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה, מכל חיית השדה.
ולמה הוא לא שואל את הנחש?
שאלה טובה. אז יש, שכחתי את החידוש שהיה לי בבית, אבל אני אתן לכם מדרש אחד שיש בבירור. הוא אומר שהנחש יכל להגיד, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני דיברתי איתם, והם שמעו גם ממך. אז כשבן אדם שומע מהרב ומהתלמיד, למי הוא צריך לשמוע? מה אתה רוצה ממני? אבל הוא לא רצה לפתוח לו את הפתח לטענה הזאת.
ופעם מה
הטענה? הטענה היא, תשמע, אדם הראשון שמע ממך ושמע ממני.
את מה שמע?
אז הוא היה צריך לשמוע לבוס גדול. למה הוא שמע אליי? וזו טענה רצינית. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו הזדמנות לטעון את הטענה הזאת, כי אז הקדוש ברוך הוא היה חייב להסכים לזה. עכשיו, זה לא בשביל להכניס לו. לא, כי זו טענה אמיתית. זה טענה אמיתית. אז, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות עכשיו זה למעט את כוחו של הנחש. והנחש, כתוב עליו במדרש, שהיה ראוי להיות משרת נפלא של האדם. זאת אומרת, הנחש זה לא יצור רע. אם האישה הייתה עומדת מולו נכון, והאדם היה עומד מולו נכון, הנחש היה הופך להיות מועיל, משרת להם. בסוף, הוא התהפך ועשה להם את הנזק הכי גדול. אז זה קצת ההבנה של ארור. מה זה ארור? ארור זה לא, או, אתה, כזה, כן? ארור זה שבמקום להביא ברכה, אתה מביא נזק. זאת אומרת, אתה היית ראוי להיות הדבר שמביא הכי ברכה בין כל חיות השדה. בסוף, אתה פעלת ככה, וברמה מסוימת זה גם לא לגמרי רק בגללך, כי אתה, בסדר, אתה פתחת את זה לאישה, אבל האישה הקשיבה לך, ואדם הקשיב לך, ויצא שכולם, כל העסק הזה גרם לזה שבמקום להביא להם את הברכה הכי גדולה, הבאתם להם את הנזק הכי גדול. אז לכן, לכאורה, המציאות הוכיחה שהנחש עכשיו הוא נזק יותר מתועלת. כרגע, לפי יכולתם הנוכחית של אדם, לפי יכולת הנוכחית של האישה, אם היא תפגוש את הנחש בצורה גלויה, הם יפלו מזה. אז הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו מיעוט של הכוח של הנחש, הוא עושה איבה, שאתה רצית להתקרב אליה, בסוף אתה מקבל בדיוק הפוך. שהיא שונאת אותך. כן? היא והילדים שלה ישנאו אותך. אתה רוצה להתחבר. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שצריך עכשיו למעט את הכוח של הנחש, כדי שהוא לא ימשיך להפיל אותם.
למה הוא היה אמור להיות משרת הכי טוב? מה הנתונים שלו במקור?
זה אחת השאלות שאנחנו צריכים ללמוד, לשאול ככה את התורה, זה איך זה היה יכול להיות לטוב. אנחנו כבר ברור לנו שהנחש הוא בא ואומר משהו. אז זה צריך לשאול. קודם כל פתחנו לנו את המדרש הזה, שהנחש הזה הוא לא יצור מקולקל מלכתחילה, אלא הוא יכול להיות משהו מאוד מיטיב בבריאה, כמו כל דבר בעצם.
אחרת הוא לא היה ארור.
לא, אני אומר, הוא מתהפך, אבל במקור יש לו אפשרות להיות ברוך.
נכון.
במציאות
נחש,
כי
אם
לא היה,
היה כתוב. אבל זה לא הנחש הזה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה נחש מאוד מאוד מאוחר. פה הנחש הספציפי הזה, אולי הייתי אומר את זה ככה, הוא היה ערום מכל חיית השדה, היה לו חוכמה והבנה. כן, לגבי מה זה עץ הדעת, הוא שיתף אותה בהבנות.
שלי הוא מייצג את היצר הרע, נחש בשלי.
גם יצר הרע, הנה חינמי, גם יצר הרע.
גם יצר הרע אומר, בסדר, רבי נחמן.
אבל זה לא ככה, בסדר, זה על אמת.
מה?
זה לא, טוב, רבי נחמן.
אני לא, קשה לי להגיד יצר הרע בסדר, זה קל להגיד, אני לא רואה שום דבר בסדר ביצר הרע.
אז כדי להבין את זה, צריך להבין בשורש מה זה יצר הרע, ולנטרל לו קצת את היצר הרע, כן? ברב אשלג יש הסבר אחד, בימים ההסבר אחר, ברבי נחמן יש הסבר אחר. למשל, ברבי נחמן הוא קורא לו המדמה. סיכה. החליף לו שם, לא, הוא החליף לו שם, זה גם מופיע, אבל עיקר השם של היצר הרע זה המדמה.
אז אני מביא אותו, כי המדמה זה, אני מביא את המדמה.
זה אחד, אבל שתיים... טוב, אנחנו מתפזרים. בואו נשאיר את זה רגע. נגיע לזה, אל תדאגו. נגיע למדמה עוד הרבה, אבל נתפזר. העיקר לנסות להבין שערור פה זה בהקשר, נותנים הזדמנות לבריאה להגיד את שלה. הבריאה אומרת את שלה, ולפי זה הקדוש ברוך הוא אומר לך לאן ממשיכים להתפתח הדברים. כי זה דרך התיקון שאתה בעצם בוחר בה. אבל אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, להתעורר ל... איך זה היה יכול להיות אחרת, ואז היום, כשאני אפגוש את הנחש היום, אני רוצה להפך אותו לטוב, אני לא רוצה להתגלגל עוד פעם לשם. כל המטרה של לימוד הסיפור הזה, זה שאני אנסה להתעורר מחר בבוקר, כשאני פוגש את הנחש, שהסיפור הזה יסתיים קצת יותר טוב. זה הפואנטה.
אז הנחש זה השכל שלך, זה לא שום הפתעה בחיים. הוא יכול להיות ברור, עם השכל כאילו בא בקטע שלך.
זה קצת מה שאתה
מפתעה. זה קצת מה הוא מנתק אותך מהבורא.
אתה אמרת שזה כמו הנחש, זה כמו בן אדם פשוט עם השכל, אבל בלי הלב.
למשל, או בלי האמונה, או בלי הצמצומים, או בלי כל מיני, כן? למשל, ניתן הסבר אחד, שהנחש, הוא רוצה את כל האור עכשיו. שזה נכון. הוא בעצם נותן לך את החשק לעץ הדעת.
אז זה לגמרי
לא, אבל זה טוב. אבל זה מה שאני מנסה להגיד, זה טוב, למה? כי בלי הנחש, אולי האדם הראשון היה יכול לעבור את כל חייו, בלי למצוא את הצדת. לא, מה הוא צריך את זה? הנחש אומר לך, מה, יש שם דברים טובים. אם אתה יודע להשתמש בחשק שהוא מעורר לך, אז אני אתן דוגמאות איך להסביר איך היצר הרע בשורש שלו זה דבר טוב. הוא מתהפך לרע אם אתה אשכרה הולך ואוכל מעץ הדעת עכשיו וכו' וכו', אבל זה שהנחש מספר לך שהעץ הדעת זה הדבר הכי טוב בגן, זה הוא הולך לך את זה. אתה לא היית יודע את זה אם לא. וזה מידע חשוב. נגיד אחרת, בוא נתרגם לכם מה זה יצר רע, אתם מתעקשים ללכת לשם, אז נסביר ככה. יצר רע, רגע, אני נתן לכם כמה הגדרות מחודשות ליצר הרע. בסדר, אז יצר הרע. יצר הרע זה היצר שעושה לי רע.
מה אתה אומר?
אז תבדוק.
אבל זה היוצר.
לא, לא, רגע, רגע, יצר זאת אומרת כוח בתוכי.
זה לא אומר שהוא רע בעצמו, הוא גורם לך לרע, אבל זה לא אומר שהוא רע.
תקשיבו טוב, עושה לי רע. כוח שעושה לי רע, למשל. למשל מוסר כזה, אתה לא בסדר, יוצא ככה לפי זה, שזה יצר הרע, כי זה עושה לי רע. בסדר.
אבל באתי
להגן
עליך.
לא, הוא לא מגן עליי, זה הנקודה.
באתי להגן עליך, אמרתי לך, אבל לא עשית, באתי להגן
עליך. בוא נגדיר אותו ככה, כל כוח בתוכי שעושה לי רע, אנחנו נגדיר אותו בתור יצר הרע. עכשיו באמת, כל כוח בתוכי, פוטנציאלית, אם אני פוגש אותו נכון, הוא יכול להרים אותי.
זה כמו חשמל.
כן.
אוטוס או מינוס.
אז יצר רע זה לא משה, חיים. יצר רע זה בעצם, זה צורה אחת להסביר, בוא נסביר אחרת. בוא נסביר אחרת. לא, לא, זה במיידית, הוא עושה רע.
כן, אבל אתה לא מודע.
לא, אתה מודע, אם תקשיב טוב, אתה תראה מיד שהוא עושה לך רע. אבל...
יצר זה חיים. אם אין
יצרים,
אין חיים, מי
יצרים?
אין ילדים?
אוקיי, זה עוד צורה. בוא נסביר בעוד צורה, ברב השלגית, בסדר? ברב השלגית נקרא לזה הרצון לקבל, הכלים. עכשיו, כל מטרת הבריאה לתת לך אינסוף שפע. אני עושה לכם תקציר, תקציר, בהזדמנות נלמד את זה באריכות יותר. כל מטרת הבריאה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך אינסוף שפע.
שנה רביעית.
עכשיו. כדי שאתה תוכל לקבל את הסעודה הענקית שהבורא רוצה לתת לך, אז הוא צריך שאתה תהיה רעב. כי כידוע, אורח לא רעב, זה מבאס את המערך. נכון? לא. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו את הסעודה הכי ענקית בעולם לתת לך, שזה אינסוף, יש לו סעודה אינסופית להכיל אותך, והוא רוצה שתוכל סעודה אינסופית, אז הוא בורא בתוכך כוח שנקרא רצון אינסופי, אינסופי, תאבון אינסופי לקבל שפע. בסדר? הבעיה, שבתחילת הבריאה, לפני שאתה יודע מה לעשות איתו, התאבון האינסופי הזה לקבל שפע, יכול להביא אותך לחורבן. אבל, הוא הדבר הכי טוב בך. כי הוא הרצון הנפלא לקבל את כל השפע שהבורא רוצה לתת לך. הוא לא דף. יצר הרע, לצורך העניין, בהקשר הזה, זה עיוות שפע. של הדבר הכי טוב אצלך.
קודם כל, אין דבר שהוא דפוק מעצר.
כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. דיסטורשן. אז עכשיו אתה צריך לקחת את הרצון האינסופי הזה ולהכניס אותו למידות וצמצומים וכל מיני, ולתקן אותו ולמתק אותו וזה, לבשל אותו קצת על אש שלא יהיה כזה קטלני, אבל עקרונית. זה החלק הכי טוב בך. שאנחנו קוראים לו יצר רע, כי הוא מתהפך לרע, בגלל... ואני מוסיף עוד, זה די ברור שבהתחלה הוא יעשה לך צרות. זה לא מפתיע אף אחד ששמים לך רצון אינסופי לקבל שפע ואתה מתחיל לפרק את העולם. זה לא...
אחד ביסוד היצירה בכלל.
כן.
שירת הכלים.
כן, כן,
זה לא
עניין.
זה לא אנחנו, זה בגללו.
בדיוק. טוב, העיקר. אז זה רק בשביל... או, בימימאית, בסדר, בוא נסביר בימימאית. מיותר. מיותר, עזוב, יצר הרע זה מילה תאונה כבר בכל מיני שטויות. אז תמחק את המילה יצר הרע, תקרא מיותר. מה זה מיותר? זה צורות עקומות להשיג דברים טובים. צורות עקומות להשיג דברים טובים. אני רוצה התקרבות, ואני עושה את זה בצורה מעוותת. אז זה בעצם, יצר הרע בהקשר הזה, זה הרגלים גרועים, שמסתובבים איתי כבר הרבה זמן, אולי מגלגולים, אולי מאז אדם הראשון, כן? ליצור קשר שאני רוצה, במקור אני רוצה קשר טוב, יוצא לי ככה, ויוצא אפילו הפוך, יוצא בדיוק מרחק וצרות וכעסים וכל זה בא, מהמקום הזה, שאני בעצם איבדתי את היכולת הבריאה ליצור התקרבות וקשר בצורה מתוקנת. אז זה מיותר. מיותר זה, ימימה הייתה נותנת את המשל של שני אנשים שמסתובבים בעיר, ברעננה, עם סירה מעל הראש. אז אומרים להם, מה קורה? מה הסירה? מסתובבים, כבד, חם, מזיעים. מה אתם עושים? אומרים, תשמע, בן אדם צריך סירה. למה אתה צריך סירה? לפני 100 שנה היה ברעננה שיטפון. ואז הסירה הזאת הצילה לנו את החיים. כן, אבל השיטפון היה מזמן. אומרים, לך תדע. לך תדע. אז ה... כן, כן. ובהקשר פה הם צדקו.
זה מה שתנסירה.
אז בהקשר הזה, המיותר זה דבר שבזמן מסוים היה נצרח לי ומועיל לי, ובאיזשהו שלב הוא מתהפך בדיוק להיות נגדי. מסבך לי את החיים, אני לא יכול לנהוג כשיש לי סירה על הראש, אני מזיע, כבד לי, סתם, מסתבך, רב עם אנשים, רב עם ההוא, כי כבר לא בא לי להיות איתו, אבל מה לעשות, אנחנו תקועים עם הסירה הזאת כבר 30 שנה. כל זה, הדבר הזה שבמקור היה דבר טוב, או בוא נגיד כלי שרדותי הכרחי, הפך להיות נגדי בשלב מסוים, אז אני צריך להיפטר ממנו. וזה מייצר לי את רוב הצרות. אבל במקור הוא היה טוב. זאת אומרת, זה לא המשותף לכל התשובות שנתתי, שזה לא דיכוטומיה כמו שרגילים לתפוס. יש יצור רע ויצור טוב. צריך לעגל את הדיכוטומיה הזאת. שהיצר הרע זה נפילה של דבר שבשורשו טוב. וכדי לתקן אותו, במקום לריב איתו, אני צריך למצוא את השורש הטוב שלו ולהרים אותו, ואז נופל החלק הרע שבו, החלק העיוות שלו.
אבל נשאר היצר.
לא, יצר זה לא מילה רעה.
לא, כן, הבנתי.
זה רצון לצורך העניין, רצון. טוב. ואיבה השיט בן זרחה וזה. אלא אישה אמר, הרבה הרבה עצבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אז זה גם כן, בזכות השיר שלכם. מה אתה רוצה עכשיו שהיא תהיה עצובה? מה העניין? אז לא, הוא בעצם מספר לה, ומזה אתה לומד, מה... לא מצאתי לזה עדיין מקור, אבל נראה לי לאור המשך התורה אמין, שמזה אתה לומד למה היא בכלל אכלה מהעץ. בסדר, אם תמצאו לזה מקור מדויק, תשלחו לי מברק, אבל זה נראה לי אמין. שלמה האישה אכלה מהעץ? כי היא רצתה ילדים, אבל מהסיבות עדיין הלא מתוקנות. היא רצתה להיות מולידה. זה דבר טוב, עקרונית. אבל אם... יש לה קשר לא נכון עם יכולת ההולדה שלה, מה שיקרה, שזה יעשה לה סבל. זה בדיוק יקרה הפוך, ממש היא רצתה שיצא מזה ברכה, וזה מביא לה ארור. קודם כל מזה, הרבה הרבה עצבונך ועירונך בעצב תלדי בנים. ללד בנים זה נפלא, למה נכנס העצב? מאותה סיבה ש... האכילה מעץ הדעת נעשתה מהמקום הלא מתוקן. אתה רצית להיות כאלוהים, אז זה מייצר לך כללה. עקרונית, זה דבר טוב שאתה תקבל את עץ הדעת, אבל אתה אוכל ממנו כשאתה עדיין לא מוכן, כשאתה בעמדה לא טובה, ואז האכילה ממנו מייצרת לך בדיוק הפוך ממה שאתה רצית. זה התופעה של, של המיותר לצורך העניין, שאתה נגיד רוצה לייצר התקרבות עם מישהו, אתה נגיד לא יודע מה... אתה תלותי, נגיד, ואז אתה חושב, הוא יישאר קרוב אליי. וזה בדיוק עושה הפוך, זה מרחיק אותו ממך. אתה מחזיק אותו ככה, אז כאילו מה רצית? שתהיו קרובים, הוא מתרחק. זה, אז את רצית ילדים ודרך זה שתבוא הברכה, אבל מכיוון שעשית את זה מהמקום הלא מתוקן, מה שאת מקבלת, עכשיו לכתחילה היה ראוי מצד מידת הדין, שלא תקבלי ילדים בכלל. אם אתה רוצה לקחת את הילדים ככה, אז לא יהיה לך בכלל. זה מידת הדין. הוא אומר לו, את יודעת מה? יהיה לך את זה. רק מה? יהיה לזה טעם מר. ואת זה תצטרכי לתקן. שאת כאילו קונה את הקיום שלך דרך הילדים. וזה עושה מרירות. אם היית משוחררת ולא מרגישה שהילדים נותנים לך קיום, מה שאמרה רחל ליעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, אם את לא מרגישה שאם אין לך ילדים את מתה, אז ילדים זה ברכה. אבל אם יש מעורבב שם הנקודה הזאת, שהם נותנים לך את הקיום שלך, אם הם אוהבים אותך את שווה, אם חושבים שהם אימא טובה, אז ניצחת וכו' וכו' וכו', אז זה מביא את המרירות. מה? כל אחת יש לה את הנקודה הזאת ברמה כזאת או אחרת. זה, אבל צריך להבין שבעצם יוצא שהאכילה מעץ הדעת, אם תבין את הפנימיות שלה, היא תסביר למה יש עצב ומרירות בקשר עם הילדים, בהיריון ובבנים. זה, אבל עכשיו גם אלישך תשוקתך וימשול, באחות פעם יוצא איזה מצב שבמקום שאתם תתקרבו, נהיית עבד שלו. וזה, הוא מספר, אם את נגועה בנקודה הזאת של עץ הדעת, אז במקום רצון להתקרבות, יוצא לך הפוך. ובכלל, האכילה מעץ הדעת, גם בשביל האדם, היא מייצרת עבדות. אתה רצית חופש, יוצא לך בדיוק הפוך, אתה נהיה עבד.
ואז שנים המעמד של האישה היה מה שהיה.
אז אני עוד לא רוצה לדבר על מה שהיה המעמד האישה אז, זה גם נכון, אבל יותר הנקודה שעד היום, מהניסיון שלי, גם הלימוד ימימה וזה, הנקודה הזאת עוד קיימת בתוך קשרים מודרניים, גם עם אנשים מאוד משוחררים ועובדים וזה, יש את הנקודה הזאת. אז, אבל היא צריכה להבין שזה מה שהיא צריכה להשתחרר ממנו. והשיעור, הפסוקים האלה אומרים לך, תדעי לך, זה הנקודה הזאת של עץ הדעת, ואם תביני נכון איך ליצור קשר מתוקן עם עץ הדעת, אז תשתחררי מזה. הלידת הבנים לא יהיה בעצב, והקשר עם הבעל לא יהיה הוא ימשול בך. כן?
היום זה הפורים.
מה?
היום זה הפורים, משה לדבן. אני חשבתי על זה.
כן.
כדי לתת זכות לאדם.
כמה?
בזה שהוא אם הוא שואל את הנחש, הוא שם את הנחש באותה מדרגה כמו האדם. ברגע שהוא לא שואל את הנחש, הוא מיד מזכה את האדם.
כן.
בוא
נחבר לנו את זה רגע, בוא נחבר לנו את זה. הנחש מנסה לשכנע אותי לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שאתה תהיה כאלוהים. אחד ההסברים של מה זה להיות כאלוהים, זה שופט. אלוהים במקרא הרבה פעמים זה שופט. הנחש משכנע אותך להיכנס לעמדה של שיפוטיות. עכשיו, שיפוטיות זה טוב, זה חלק מהעבודה של עם ישראל, זה חלק מהעבודה שלך, אבל אם אתה יוצר קשר לא נכון עם בחינת המשפט, אז זה יפיל אותך. וזה תמיד מבלבל אותנו. למה הנחש כל כך מבלבל? כי הוא מדבר איתנו, זה קשור לכל מה שאנחנו מדברים שלושה שיעורים, הוא מדבר איתך על משהו שהוא טוב במהות, הוא משכנע אותך, הנחש הוא לא עושה בעצמו הבעיה, הבעיה שהוא משכנע אותך ליצור קשר לא מתוקן עם דברים נפלאים. מידת המשפט זה דבר מעולה, אבל יש לך קשר לא מתוקן עם זה, אכלת אותה, זה יפיל אותך הכי, הכי נמוך שאפשר. ילדים, זה המקור שלה שהיא בורט, אבל קשר לא מתוקן עם זה, כל העצבות שלה יבוא מזה. מה הבעל? לאדם אמר כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך, לאמור לא תאכל ממנו, ארורה אדמה בעבורך. אותו דבר, במקום שהאדמה תהיה מקור הברכה בשבילך, היא תהיה מקור הכללה שלך. ועכשיו, מה אתה מבין מזה? שהאכילה של אדם מעץ הדעת קשורה לעניין הזה. לפעמים אתה מתוך התוצאות, אתה מבין את השורש. השורש היה שהאכילה שלו הייתה קשורה לקשר שלו עם האדמה. ומה שהבאתי לכם בדף שחילקנו בשיעור קודם, זה הנקודה של הפרנסה. שהקשר שלך לפרנסה הוא מר, בגלל עץ הדעת, שאתה עדיין בעמדה הזאת. אם תשתחרר מזה, יהיה פרנסה בנקל. סבבה, יהיה זורם. לא יודע אם יהיה לך הרבה או מעט, אבל זה לא יהיה מר. זה לא יהיה ארור. יהיה חוויה של ברכה בכסף. ברכה בפרנסה. בעיצבון תוכל, נביא לך עצבויות. משם. אתה מנסה, כאילו, רצית לתפוס את הסוגיה הזו של הפרנסה, הפוך. קוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שאוכל אדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב. וגם בעצם יש פה כבר גנוז עוד קו זכות, זה הנקודה שאתה נבראת מאפר, וכל הסיפור הזה רק מלמד שיש לך עדיין את התכונות של האפר. אז ההחזרה שלך אל האפר זה הפרידה, כי כרגע אתה לא יכול לקחת את האפר ולהרים אותו, הוא מפיל אותך. אנחנו נראה את זה אחר כך במבול, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. אחד ההסברים, הוא עשה אותו מאדמה. הוא אומר, תשמע, אני עשיתי אותו מאדמה, זה לא פלא שהוא נמשך כל הזמן למטה, אז כדי לשחרר אותו, אז אני צריך שהוא יעבור את התהליך של ההיפרדות מהגוף שלו, כי הגוף תיאורטית יכול להיות מלא אור, אבל כרגע, לפי הקשר הנוכחי שלהם, הוא יוצר לו כללה. הוא מסבך אותו, מפיל אותו. מה? אז אתם רואים את המודל הכללי. אבל כל זה...
אבל המודל הזה נראה לי הכרחי.
בסדר, אפשר?
לא, כאילו אני לא יודע הכרחי מה אתה רוצה באמת לתת מקום לאדם. אם לא היה ככה, אני חושב שלא היה מקום לאדם.
הסכנה במה שאתה אומר, זה ש... אני אתן את זה דוגמה מכיוון אחר. אנשים אומרים רק דרך סבל מתפתחים. ואז הרבה פעמים הם כבר הופכים את זה לאידיאולוגיה. ואז גם כשכבר יש לנו אפשרות להשתחרר מכללת הסבל כדי להתפתח, ואפשר סתם להתפתח בסבבה, אנחנו לא משחררים את זה, זה נקרא בימים האחיזה. יש לנו אחיזה שאם אני לא אסבול אני לא אתקדם.
זה מזוכיסטים.
כולנו, כולנו מזוכיסטים, כי אנחנו אומרים, אנחנו חושבים ש... כן, זה יהדות, אנחנו חושבים שככה זה פרנסה, ככה זה ילדים. אז אפילו אם תגיד שהיה צריך בהתחלה את המסע הזה, בסדר? אז אפילו אם אני הולך כשיטת מיכאל, שהיה צריך את המסע הזה בהתחלה, לתת לאדם אפשרות לטעום מה זה לעשות פרנסה ככה וילדים ככה, וזה משאיר לו מקום לבחירה, בסדר? אבל עדיין הטעימה הזאת היא לא סוף פסוק, והמטרה היא שהוא ישתחרר מהכללה הזאת, ויגיע לתכלית שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, שיהיה לך פרנסה בנקל, לא אם תאמר.
כל היופי שהאדם בעצמו יגיע לזה. שכל אחד מאיתנו מגיע לזה.
איך?
אם אתה עובר על סבל רק בשביל הסבל, אז
איך? אז אני אומר, בוא...
אם עברת את הסבל כדי להבין שבסופו של דבר השורש וכל העבודה שלך היא התקרבות לקדוש ברוך הוא.
הנה חינם, אבל אני שואל, איך אני מפסיק את הסבל? זה הנקודה שלא ברורה לנו. כי הבן אדם, אוקיי, יש לי סבל, אולי הייתי צריך אותו, אבל עכשיו אני מתעורר ואני רוצה להשתחרר ממנו. איך אני משתחרר? אנחנו לא מספיק נותנים את הדעת מה ממשיך לייצר לנו את זה. וזה הנקודה הזאת של עץ הדעת, שהיא חוזרת, אנחנו ממשיכים בזה. ואם אתה רוצה להשתחרר, אתה צריך להגיד, א', לקלוט שזה לא גזירת גורל, אפשר אחרת, אפשר לחיות אחרת. ב', יש איזה משהו שאני בלופ איתו, שהוא מייצר לי את זה כל הזמן. למה עניינים עם כסף מייצרים לי סלטים? למה עם הילדים זה מלא... למה?
אני חושב שאדם יכול לגלות כל הדברים האלה. שאם אדם, אם לא היה מערכת הזאת, אז אני חושב שהאדם הראשון היה כמו מלאך,
טוב, בסדר, אז אפשר את ה... העיקר ללמוד מהמסע הזה, חלק מהדרך שלנו ללמוד איך להשתחרר מזה, זה ללמוד את התורה, והיא מספרת לך את המסע הזה, ואומרת לך, אוקיי, בוא, אבל בוא נרים את זה, בוא נחזור לשורש ונרים את זה. אז כל זה אני אומר, שבעצם הקדוש ברוך הוא, שואל את אדם, ולפי, א', לפי רואים, לכאורה האדם הראשון אמר, בוא, תראה, אני אוכל מעץ הדעת, וזה לא יקרה לי. אבל הנה זה קרה לו. הקדוש ברוך הוא אפילו מוכן, אומר, תנסה, תראה, אם תאכל מעץ הדעת, ואתה תתרומם מזה, תפדל, שיחקנו אותה.
איזה כלי הקדוש ברוך הוא נתן לחבר לאדם, כדי לתרומם מזה, כי הרי מה הוא עשה? מה תשמע?
רגע. כבר הכלים, לא, זהו, כבר הכלים הם פה. הוא שואל אותו היקה. אבל האדם לא מבין.
אבל זה כלי למקם אותו.
לא, זה כבר כלי לתשובה. כי הוא אומר לו, עצם זה שאתה שם לב לאן הגעת כתוצאה מהאכילה, אתה כבר חכה, לאט לאט. עכשיו, עוד דבר, אתה צודק, הוא עוד לא גילה לו הכל, זה עוד לא מתגיד.
לא, אני חושב שכן, לא, כי אתה אומר...
חכה, בוא נמשיך
אותי. בכל דרך יש דרך חזרה ואפשר לתקן. אז... טוב, הוא עכשיו יסבול, והיא תסבול כתוריה. בסדר, אבל אתה אומר, אבל אפשר אחרת.
נכון.
איזה כלי הוא נותן לו בשביל לחזור אחרת?
הוא לא שאל.
כי כרגע הוא נותן...
הוא לא שאל. זה הנקודה.
מי לא שאל?
האדם. זה הברוך. יש איזה... הוא לא יכול לגנוב לנו את ההתעוררות לגמרי. הוא נותן לך מלא רמזים. אבל יש חלק אחד שצריך להתגלות לאט לאט בבריאה, זה ההתערות הדלטטה, שאדם הראשון יגיד... למשל, היקה, אם אדם הראשון היה אומר, השם, אני רחוק, אני לא מבין איך הגעתי לפה, אבל אני מת לחזור להתקרב אליך, גמרנו, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, איך?
זה לא שהוא לא שאל, הוא לא ענה.
מי?
כן. אדם לא ענה, לשאלה של השם, שהוא אמר איפה אתה, לא, לא ענה, אם הוא היה אומר, בדיוק, אם הוא היה אומר, באיזה מצב הוא נמצא,
איפה אתה, אבל איפה אתה, ואם האדם הראשון היה אומר, אני פה, אבל אני, וואה, איזה, תראה מה זה, אכלתי מהעץ, איזה דיכאון, כולי מלא עצבויות וזה, איך אני חוזר אליך, איך אני מנקה מעצמי את השטות הזאת? אז הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, תפדל, הנה.
אני לא מקבל את התשובה שלך. אני אגיד לך למה. לא.
כן.
עכשיו שהוא חטא, עכשיו שהוא מקיים אותו, עכשיו שהוא חטא ולמה, אז הוא נתן לו עכשיו, הפך אותו, שינה אותו, כדי להתמודד עכשיו תחת סבל, נכון?
לא, לא, הוא לא שינה. הוא מספר לו מה קורה כשאוכלים מעץ הדעת. הוא אומר, תשמע, אני אמרתי לך כשתאכל מעץ הדעת, תמות. עכשיו אני אומר לך, לא בסדר, עבדות וזה, כל זה.
אבל זה גם כלי של תיקון העבדות באיזור.
נכון.
יפה. עכשיו אתה אומר, אבל עדיין אפשר אחר.
נכון.
נכון אפשר אחר. נכון שהאדם לא עשה כלום.
אתה שואל איפה זה?
מה הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן את הרמז? איך עושים את זה? עכשיו שהפכתי אותך לסובל ולאישה שסובלת, עכשיו...
זה הרמז, זה מה שאני עושה.
איזה כלי נותן לך עכשיו לעזור אחרת.
זה קשה לנו לשמוע את זה.
אני חושב שיש לך תשובה, אבל אני לא מבין אותה. שהוא מלביש אותה בבגדים.
מה אתה שואל? אתה שואל?
אני חושב שיש תשובה.
אבל אתה רוצה להגיד, אז אתה לא רוצה לשאול.
אז תגיד.
לא, אני קודם כל...
זה גם נכון. קודם כל, הוא נותן לו מתנה.
שהוא נותן לו מתנה.
הוא נותן לו מתנה של הקוטנות אור, אז זה נכון. אבל, וחוץ מזה הוא מגרש אותו ועושה לו סיבוב מחוץ לגן עדן, בסדר? לעבוד את האדמה אשר לוקח
משם.
אני אסביר אולי משהו כזה. אני אסביר חלק מהמתנה שהוא נותן לו. מה זה? חלק מהמתנה שהוא נותן לו, הוא אומר לו, תשמע, מה שיקרה עכשיו, אני רציתי להציע לך את האפשרות, לצורך העניין, שאתה תשב פה קרוב, או שלא תאכל, או אם תאכל, תאכל מהעץ צ'יק צ'ק, בלי מאמצים, והכל ילך פנן. מה מתגלה? שזה חורבן. אז אני מבין שאתה צריך מסע ארוך, עם הרבה עבודה כדי לקבל את זה. כי אתה, אם אתה מקבל את השפע מיד, זה מחריב אותך. כרגע, לפי מצבך הנוכחי. אז זה אפשרות אחת של תיקון, שהוא אומר לו, תשמע, לטובתך, אתה רוצה את השפע, אתה תעבוד בשבילו, אתה תקבל אותו אז, ואז הוא לא יחריב אותך. אז זה נקודה אחת. אבל אני מנסה להגיד עוד משהו, עוד הרבה לפני זה יש שם מלא הצעות לתיקון, שעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר, הבעיה שאנחנו לא שומעים את זה ככה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה וככה יהיה, זה אמירה, תשנה את זה. אנחנו פשוט לא רגישים לניואנס הזה. כל פעם שהוא אומר לו, זה מה שהולך להיות, הוא פשוט מנסה להגיד לו, תשמע, אם אתה ממשיך בעמדה הזאת שלך, זה מה שיקרה. ברור שאני לא רוצה שתמשיך.
זה קשה, כמה זה קשה, מה שאתה אומר. כמה קשה להבין מה שאתה אומר, כי... זה די
קביעת קורה. לא, זה...
איפה אתה חושב את המקום של תתעורר? איפה זה?
בואו, בואו, תראו את המקום. תראו את המקום, זה קשור. הם מאוד ברורים. הם מאוד ברורים. אבל בסדר, בואו נגיד את זה ככה, שגם זה, גם זה צריך להתפתח לאורך הבריאה. מה שצריך להתפתח לאורך הבריאה, זה התובנה של האדם, שהוא יכול לפרוץ עכשיו את הפתח, זה עוד לא התגלה, ובאמת, אדם הראשון לא תופס את זה, כמו שאנחנו לא תופסים את זה פה עכשיו, כי הוא הראשון. אבל לאט לאט עם הבריאה, זה מה שהתגלה. כל פעם עוד דור ועוד דור ועוד דור יבינו, ויגלו כל פעם מישהו בתורו, שאם אתה עכשיו אומר, בסדר, יפה מאוד, אני רוצה להיכנס, אז יפתחו לך פתח. זה עוד לא התגלה. אז זה שאדם הראשון לא הבין את זה, גם את זה אפשר לדון לקו זכות. כי הוא באמת הראשון ששומע את הדיבורים האלה. אנחנו אבל כבר כמה אלפי שנים אחרי, צריכים כבר לדעת את זה. הנה, בואו נראה את המקורות פה שני.
אני בשוק, סליחה. אני פשוט קורא עוד פעם את הפסוק הזה, על מה שמה לא הקדוש ברוך הוא. אלא אישה אמר הרבה, הרבה יצא רונר ורונר בעצף תלדי בנים, ואל אישאר תשוקתר והוא ממשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, התוכל ממנו, לא תוכל ממנו, ארורה אדמה. למה ארורה אדמה? כי שמעת לכל אשתך.
נו.
לא הבנתי את זה ככה עד עכשיו, הבנתי את זה שאכלת מהעץ.
כן, כן, כן. נכון?
נכון. כי אמרת זה אמירה שהקדוש ברוך הוא שאומר, כי עכשיו אמרת, תשמע, הוא מאשים את זה, מה שזה, אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מאשים אותו. שמעת לכל אשתך? הנה עכשיו,
ארוע אדמה. בקיצור, בואו נקרא רגע, במקור השני פה. המקור הראשון אמרנו, ואתה. ואתה, קודם כל, רמז ראשון שחזל אומרים לנו, תקשיב למילה הזאת. כל פעם שהקדוש מדבר איתך ואומר לך, ואתה, הוא אומר לך, יש פה דף חזק. יש פה דף חדש, תיכנס. פתח של תשובה. למדנו פעם קודם את המקור הזה. עכשיו המקור הבא. שנאמר בימים האלה, חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ישעיהו הנביא בא לחזקיהו המלך ומודיע לו נבואה מהשם, אתה מת, לך תכין צבא, מת אתה ולא תחיה. עכשיו, אם אני מקבל את זה מנביא, זה גזירת גורל, נכון? מי כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לי, מי כולי? וחזקיהו כבר הוא לא הולך בפשטות כמנו, טוב בסדר, הולך להכין צבא, הוא שואל למה? מה קרה? אמר לו, משום דלא עסקת בפריה ורבייה, לא הולדת. אמר לו, אבל מה אתה רוצה? תראו, אם האדם הראשון היה מתווכח כמו חזקיהו, כבר היינו חוסכים הרבה צרות. אתה לא הבנת שאפשר לעשות מסע ומתן. אז בסדר, אז אנחנו עכשיו לומדים את התורה כדי שנבין שלא רק שאפשר, אתה חייב לעשות מסע ומתן. אמר לי, משום דחז עליי ברוח הקודש, דווקא מיני בנים דלא מעלו. תשמע, אני ראיתי ברוח הקודש שיצאו לי בנים לא טובים, רשעים ממש. לכן, לא הולדתי, מה אתה רוצה? זה בכלל אני מכוונות טובות.
את המלך מנשה, לא?
כן. אמר לו, ישעיהו, בעד הקו שדרחמן עלם הלך. למה אתה מתעסק עם ההחלטות של הקדוש ברוך הוא? אתה, התפקיד שלך להוליד. לצורך העניין, אתה, גם אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אתה מת, ארורה אדמה בעבוריך, זה לא התפקיד שלך להגיד בסדר. התפקיד שלך זה לרצות לחיות. והקדוש ברוך הוא, אם הוא מחליט שלא, אז לא, אתה אל תגיד בסדר. אז מה ידי מפקדתי, בא אליך למעבד, ומה ידי ניחה כמי קודש הבריחו להביד. אז אמר לו, חזקיהו חכם, הוא אומר לשעיהו, רגע, 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 אתה רוצה שאני יוליד? אין בעיה, אני יוליד, תן לי את הבת שלך. בסדר? חזקיהו אומר לשעיהו, אם החטא שלי זה שלא רציתי להוליד, אז, ובגלל זה אני מת, אז בסדר, אני יוליד. וחוץ מזה, תעזור לי לפתור את הבעיה, אני מפחד שיוולדו לי בנים לא טובים. אם אני לוקח את הבת שלך, אני מסודר. יצאו לי בנים של ישעיהו הנביא. אמר, תן לי את הבת שלך. אפשר דגרם הזכותך, דידך ודידי, ונפקא מיני בנים דמעלו. יצאו ממני בנים טובים, נעשה תיקון בעזרתך. אמר לי, כבר נגזרה עליך גזרה. ישעיה אומר לו, סליחה, כבר אי אפשר. יצאה הגזרה. לכאורה, כמו שאנחנו קוראים פה. נכון? נגזרה גזרה. גמרנו, פיניטו. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. אוף לי מהארמון. אם אתה מדבר ככה, אוף לי מהארמון. אני, יש לי מסורת. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שלום, זהו.
מי אומר את זה?
זה חזקיהו. חזקיהו אומר שהוא קיבל מבית אבי אבא, שהם מפרשים שם שזה מדוד המלך.
חזקיהו
אומר לישעיהו, אוף לי מהארמון. למה?
הוא אומר,
יש גזרה.
אבל אני לא מבין, הוא הפך את עצמו עכשיו.
מה?
בהתחלה חזקיהו אמר, אני לא רוצה לעשות ילדים בגלל שאני ראיתי שהם הולכים להיות זה, ופתאום הוא אומר לישעיהו, תסלח לי, אתה יכול לשנות לגורל?
נכון, הוא הפך את עצמו. אבל זה עיקר ההיפוך, מה שנתפוס את זה. ישעיהו הנביא, מה זאת אומרת? מה זה? אוף לי מהבית. הוא מוסר דיבורים מהשם, נכון? נכון, אבל מטרת הדיבור מהשם זה להתעורר. ועכשיו ישעיהו הנביא בעצמו נופל בפח. כי ישעיהו הנביא אומר, נגזרה הגזרה, אי אפשר לחזור. כמו פה, נגזרה גזרת המיטה, נגזרה זה, אי אפשר לחזור. מה? כן, כן, כן. ואז כשחזקיהו קולט את זה, הוא אומר לו, אני לא מקשיב לנבואה שלך. לצורך העניין, הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד, האדם היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, קלה נבואתך וצא. אני לא מעניין אותי הסיפורים האלה. אני, יש לי מסורת מבית אבא שלי שזה אתה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אפילו נגזרה עליו גזירת המיטה, אפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אף מגן עדן, אני יכול להיכנס, אני מבקש להיכנס בכל זאת.
מוזר שזה בא לו...
ברור, יש פה הרבה הפוך על הפוך, אבל אני רוצה קודם כל לתפוס את הנקודה הפשוטה הזאת. התחדש לי חידוש ככה יפה, אני חושב, אפילו חרב חדה, לאט החרב המתהפכת. אתה על צווארו של אדם, עלי עם עצמו. אני רוצה להיכנס חזרה לגן עדן, אל תגיד לי שאני אף מפה לתמיד. תן לי להיכנס, איך נכנסים? זאת אומרת, התפקיד של האדם, שיש דברים שהוא לא צריך להאמין להם. כשאומרים לך, אתה בחוץ, אתה אל תאמין לזה. אותו דבר עם אחר. שאמרו לו, כולם מתקבלים בתשובה חוץ מאלישע בן אבויה. איפה הוא נפל בפעם? שהוא הקשיב. ברור שככל שאתה מסתבך, הקולות שאומרים לך, נגזרו עליך גזרות, תעוף מפה, תצא מפה, הם מתחזקים. אבל עדיין, תמיד אפשרות התיקון היא שאתה לא מקשיב לזה, ואתה אומר, אני רוצה חזרה.
זה לא סתם קולות, זה קולות של הקדוש ברוך הוא.
מה?
זה לא סתם קולות, זה קולות.
נכון, ואפילו אחי.
זה גם בגלל שהוא אמר לו משהו מאוד קיצוני, מאוד חזק.
הוא לא אמר לו כלום, הוא התפוסם לו את
המציאות מול העיניים.
זה שהוא שיקף לו משהו כדי קיצוני, שאב יכל להתאפל.
הוא שם לו מראה. בישעיהו,
אבל ישעיהו לא חושב שהוא שם לו מראה. ישעיהו חושב שהוא מודיע לו, זה בדיוק מה שאתם חושבים על הפסוקים. ישעיהו חושב שהוא מודיע לו את העתיד. חזקיהו אומר לו, אתה לא מודיע לי את העתיד, אתה מודיע לי מה יקרה אם אני לא מבקש יפה, או אתה מודיע לי מה קורה אם אני לא עושה שינוי. אם, תמיד יש אם, ומי שחושב שהוא קורא את הפסוקים בלי אם, הוא פספס את כל המשחק. ורובנו קוראים ככה את הפסוקים. שכשקדוש ברוך הוא אומר, זה הודעה. זה לא הודעה, זה מילים של התעוררות, הכל.
כן, אבל בדיוק, מה הביא לו להתעוררות הזאת לחזקיהו?
דוד המלך. הוא אומר, יש לי מסורת מאבא של אבא שלי.
לא, אני הייתי אומר שישעיהו בא, שם לו מראה מול הפנים. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, הרי מה הוא גזר לעצמו? הוא גזר לעצמו שלא יהיו לו בנים. מה זה אומר? שהוא מת. אם אין מישהו שאין לו בנים, גם שהוא חי, הוא מת. לא יהיו לו בנים. הוא אומר לו, זה מה שהוא הולך לקחות לך, אדוני. אז הוא אומר לי, מה, עד כדי ככה? אני רוצה עכשיו, כן שיהיו לי בנים.
לא משנה, אבל חכו, אל תסבכו את זה מדי. רגע, חכו, אל תסבכו את זה מדי. אני רק רוצה להוציא מזה את הנקודה הפשוטה. ודאי שאפשר עוד לחפור הרבה במקור הזה, אבל ברור שבסופו של דבר, זה הנקודה, שזה רגע מסוכן. הדיבורים האלה של הקדוש ברוך הוא על הגזרה לכאורה, הם רגע מסוכן, כי אדם יכול להשתכנע מהם. אבל אם הוא לא משתכנע מהם, זה דווקא הכלי עקרונית אולי הכי חזק לעורר אותו. כמו שאתה אומר, הדיבורים של ישעיהו בסופו של דבר הם אלה שסיבבו את חזקיהו. אבל אם, כל זה אם המדמה שלך מבורר. אם אתה שומע שהדיבורים האלה מטרתם רק להפך לחיים, ולא שמטרה להודיע לך על מוות. תראו ביחזקיהו רגע אותו עניין.
הבעיה היחידה שנשארה זה בשביל של דבר מחזקיהו. מי שהגיע, זה מנה שלא, זה לא יתפס להיות המשיח.
אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא זה שאתם תראו, זה לא הבעיה למה המחנכים שלי לימדו אותי ככה. הבעיה המרכזית היא שגם כשאתם תשמעו את זה 30 פעם, אתם תסרבו. גם אם הקדוש ברוך הוא בעצמו היה נוחת ואומר לכם את זה, אתם תסרבו. למה? כי אנחנו, יש לנו התנגדות למידת הרחמים. אנחנו ככה, כמו צריך לראות את זה. אנחנו, אתה, אומרים לך את האור, אתה לא רוצה לקבל אותו. אומרים לך שאתה נפלא, אתה מתנגד. יש משהו של כשמגלים לנו כבר את הרחמים האלה, אנחנו אומרים, לא לימדו אותנו, אבל בעצם מאחורי זה יש, אני לא מסכים. ואנחנו כאילו על מי שאומר את זה חובת ההוכחה. הקדוש ברוך הוא יבוא, יגיד לך את זה, אתה תעשה לו חקירת שתי וערב שלושה ימים, כדי שהוא יוכיח שהוא רציני.
לא.
באמת, תראה, אם הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, ככה זה, אני באמת התכוונתי לטוב, למה אנחנו, יאללה, עוף על זה. מה אכפת לך, למה? המחנכים אמרו, למה בכלל אתה דן בזה? תגיד, וואו, הנה, זה, אני עף על זה. למה לא? כי לא קל לנו לקבל אור. אנחנו מתנגדים לאור. מי שנותן לך מחמאות מפוצצות, תראה שהתגובה כמעט האינסטינקטיבית זה התנגדות. אז אולי לך לא, אבל תראה, שמידת הרחמים, לצורך העניין, מה קורה לנו אחרי נפילה? יש בנו חלקים שנכנסים בנו, נכון? אחרי שאתה עושה טעות, יש בך חלקים שאומר לך, עכשיו מישהו אומר לך, זה לא נורא, הרבה מאיתנו, מה התגובה זה? תפסיק, מה אנחנו בעצם אומרים לו? עכשיו תן לי להיכנס בעצמי בשקט. אל תנחם אותי עכשיו. אני עכשיו צריך להיכנס בעצמי. תן, אני אגמור עם זה, נדבר. האם מישהו בא להגיד לך, זה בכלל לא כזה, זה דבר ראשון, לא. זה לא פשוט, מידת הרחמים. כאילו, הקדוש ברוך הוא זה טוב מדי to be true. Too good to be true. מה שהוא רוצה להגיד זה כל כך נחמד שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה. כמו אמרו במטריקס. הוא אמר להם, בהתחלה ייצרנו עולם... אתם מכירים? במטריקס. אז עשו עולם כזה דמיוני לבני האדם. אז הוא אומר, בהתחלה שידרנו להם בעולם הדמיוני, שידר להם סרטים שהכל טוב. האדם לא יכל לסבול את זה, הוא ישר קלט שהוא במטריקס, הוא התנגד. אז עשינו לו סרט נחס כזה, אז הוא נרגע. הוא אומר, או, זה אני מכיר, אני יכול להיות במטריקס בשקט. טוב, בואו נראה רגע ביחזקאל, אותו דיון עולה בין העם ליחזקאל. יחזקאל י' ח'. והיא דבר השם אליי למו. לא, זה לא כתוב בדף. צריך לפתוח את יחזקאל י' ח'.
י'
ח'. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל למור, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. יחזקאל בא לעם ישראל ואומר להם,
באיזה פסוק?
א', בפסוק י' ח'. דבר השם אליי. כן, פרק י' ח'. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל למור, אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תקהנה. יחזקאל מנסה, תמיד המטרה של הנביא זה שהאדם יחזור לטוב שלו. יחזור להיות בטוב, יחזור לחיות, יחזור שיהיה לו סבבה, שהעולם שלו יהיה סבבה, זה תמיד המטרה. עכשיו הוא אומר, העיכוב שלכם עכשיו שאתם אומרים, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. שמה שאנחנו עוברים זה בגלל ההורים שלנו. הם כבר למדו פסיכולוגיה. אז הוא אומר, אין מה לעשות. הם אומרים, תראה, זה, אין, בסדר, הם חטאו אז. אז עכשיו יבוא החורבן, מה זה קשור אלינו עכשיו? הם כבר 400 שנה עושים עבודה זרה, אז ברור שיהיה חורבן. מה, אפשר לעצור 400 שנה של רצף של זה? חי אני נאום השם אלוהים. אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל, הן כל הנפשות לי הנה, כנפש אב וכנפש הבן לי הנה. הנפש החוטאת היא תמות. זאת אומרת, מי שעשה, אז בסדר, זה שלו, אבל אתה הבן שלו. אתה לא אמור לספוג את מה שהוא עשה. גם אם אבא שלך היה פולני, אתה לא חייב להיות פולני. אבל אתה אומר, לא, אין מה לעשות, הוא היה פולני, לפניו היה פולני, זהו זה, אני פולני, הלך עליי. הוא אומר, לא. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה.
אתה מכה, פוקד עבודה.
זהו, טוב. אתה רץ מהר, א', תהנה מהחידוש, אבל ברור שיש על זה קושיות שיחזקאל לכאורה צריך להתנגד עם פסוקים מפורשים.
נכון.
אבל עדיין. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה. אלה הרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל ותשת ראו לא תימא ואלישה נידה לא יקרא ואיש לא יונח עבולתו חוב ישיב גזלה לא יגזול לחמו לרעב ייתן ורום יחסה בגן ונשך לא ייתן ותרבית לא ייקח מאביל ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש בחוקותיי ילך ומשפטיי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיו יחיה נאום אדוני אלוהים והוליד בן פריץ שופך דם ועשה איך מאחד מאלה והוא את כל אלה לא עשה כי גם אל הערים אכל, ושתר ראות עם אני ואביון עונה, גזלות גזל, חבו לא ישיב, אל הגילולים נשא עיניו. אתם עוקבים? תואבה עשה, בנשך נתן, ותרבית לקח, וחי לא יחיה. את כל התואבות האלה עשה, מות יומת, דמיו בו יהיה. בסדר? כל אחד לפי מה שהוא. בואו תנסו לתפוס את זה קודם כל ברמה של הדורות. אבא שלך היה כזה, אתה כזה, ההשגחה ילך לפי אתה. לא לפי... והנה הוליד בן, וירא את כל חטאות אביו אשר עשה, ויראה ולא עשה כהן. על הערים לא אכל, ועיניו לא נשא, גילוי בית ישראל, את אשת ראו לא טימא. ואיש לא עונה, חבול לא חבל, וגזלה לא גזל, לחמו לרעב נתן, וערום כיסה בגד. מעני ישיב ידו, נשך ותרבית לא לקח, משפטי עשה בחוקותי הלך, הוא לא ימות באבון אביו, חיו יחיה. אז יש שלושה דורות, יש את הדור הראשון, הוא הולך עם הדרכים שלי, חיים, זוכה לחיים. בא בן, זוכה להפך החיים. בנכד חוזר חזרה לחיים. אביו כי ישק רושק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך המו הנה מת באבונו ואמרתם. תקשיבו טוב, זה החלק החשוב. י' ת' פסוק י' ת'. ואמרתם, מדוע לא נשא הבן באבון האב? העם ישראל מתנגד לזה. אומר, למה אתה לא מעניש את הבן באבון האב? רוצים מכות. כמו שאנחנו.
לא, זה קל לנו. זה תירוץ מאוד.
לא, יש, בסדר, זה אפשרות אחת. אני מנסה להסביר את זה בצורה אחרת. לא שהם נותנים רק, זה נכון, שנותנים תירוץ למעשים שלנו, אבל זה לא, עכשיו הם רוצים להגיד, לא, מה, ככה זה? ככה זה, מה, בן, אבא עושה, עכשיו שהבן ישלם, מה? הם מתנגדים לזה. הוא אומר להם, זה לא ככה, אתם משוחררים, אתם חופשיים, מה שהיה, היה. עכשיו, אם עכשיו תעצרו ותשנו הכל, אין חורבן, אין כלום. הכל פתוח, והם מסרבים. זה עיקר הוויכוח שלו איתם, שהם משוכנעים עכשיו שהם על רצף, ומה שהיה עכשיו זהו זה, כאילו אדם הראשון החל מעץ הדעת, אז עכשיו זהו זה, יש לנו ככה.
אין דרך חזרה.
כן, כן. והם אפילו עושים מזה אידיאולוגיה.
נכון.
והבן משפט וצדקה עשה את כל חוקותיי שמר ויעשה אותם, חיו יחיה, הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא באבון האב ואב לא יישא באבון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה ורישת הרשע עליו תהיה. כל זה כדי לתת להם אופטימיות. להגיד להם בכל רגע נתון, לפי מה שאתה מחליט, זה מה שיהיה. ואתה, ועכשיו. השאלה זה עכשיו. אתה משוחרר, משוחרר מהעבר, משוחרר מהעתיד. עכשיו הוא נכנס גם בתוך בן אדם. הוא נכנס, אומר, יש שלבים בחיי בן אדם. קודם דיברנו על דורות, אבא שלו היה ככה, הבן שלו היה ככה, הנכד היה ככה. תראו בפסוק כפתת. או סליחה. כף דלת. ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי. כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות. ואמרתם לא ייתכן דרך אדוני. זאת אומרת, זה לא חדש שאנחנו רבים עם הדבר הזה. עם ישראל אומר ליחזקאל, סליחה, הדרכים של השם לא ייתכנו, לא מסכימים. מה זה? איזה מין צורה? מה זה ועתה? מה זה? כל רגע ככה חופשי, מתהפך, מה זה? יש סדר בעולם. לא ייתכן הדרכים של השם. מה זה הדיבורים האלה? לא מבינים. לך הביתה. אנחנו, יש לנו שיטה אחרת. מה הקדוש ברוך הוא? שימון הבית ישראל, הדרכי לא ייתכן, אלא דרככם לא ייתכנו. כאילו מה, אני אחזור לשמוח שנייה אחרי שעשיתי שטות? לא ייתכן. צריך פה איזה שבוע של סבל. זה מה שעם ישראל אומר. מה? זה צורה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, סליחה, דרכי לא ייתכנו, דרכיכם לא ייתכנו, מה אתם ממשיכים לסבול? מה זה מה שרציתי? זה מה שהוא אומר להם, זה. בשוב צדיק מצצה אבל ומת עליהם באבלו אשר עשה ימות, ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה וכולי, פסוק כפתת, ואמרו בית ישראל, לא ייתכן דרך אדוני, הדרכי לא ייתכנו בית ישראל, הלא דרכיכם לא ייתכן. ולכן, בפסוק למד, איש כדרכיו ושפוט אתכם בית ישראל נאום אדוני אלוהים. שובו ואשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עוון. אם אתם עכשיו עוצרים, זהו זה. אתם נקיים. אל תתפסו. זהו, תעצור את הבלגן, נגמר. לא צריך את העונש הזה המדובר לכאורה. לא צריך. השליחו מעליכם כל פשעיכם אשר פשעתם בה ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. זה ברסלב. בסדר? תעשה לך לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בית ישראל? למה אתם מתעקשים למות? כי לא אכפוץ במות המת. אני לא רוצה שתמותו, אני לא רוצה שתסבלו. למה אתם מתעקשים לסבול? כי לא אכפוץ במות המת, נאום אדוני אלוהים, והשיבו וחיו. כן, זה הכל הנקודה, לקלוט שהוא אף פעם לא רוצה שתסבול. אני רוצה שתחיה. כל מה שאני אומר לך זה כדי שתחיה. אם אתה יכול ברגע אחד לשכוח מכל הבלגן ולחזור לחיות, תפדל, לך זה.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
אם אני הייתה קוראת לך בשביל לשאול שאלה, אז אני קוראת העולם השנייה. נורא קשה להבין את זה.
יש לך שאלה יותר קלה?
תשאל אותך שאלה אחרת, בסדר? בואי רגע לפני שהשאלה הרעיונית. מה הרגש לרעיון הזה? מה התדר של השאלה הזאת? אני שומע דיבורים כאלה. למה לסבול? בוא תחזור, תחיה, כן?
בסדר, אני 100% בעד.
לא נכון.
אני 100% בעד, אני רק רואים שזה...
רגע, אני 100% בעד, אבל
רק זה לא קורה.
אז יש איזו התנגדות לרעיון הזה? זאת אומרת, יש איזו
התנגדות, אני 100% בעד, אני...
למה זה לא קורה? הוא מסביר לנו למה זה לא קורה. כי אנחנו אומרים להשם, לא ייתכנו דרכיך. זה למה זה לא קורה.
אבל זה לא אנחנו, זה הגויים במקרה הזה.
לא, לא, הוא אומר, אנחנו אומרים לפי זה, הוא אומר, עזוב, החורבן לא בא מהבבלים ולא בא מהאשורים. הוא בא מזה שעם ישראל מחליט לסבול. זהו, ורב עם יחזקאל ואומר לו, אנחנו צריכים לסבול עכשיו, אנחנו צריכים חורבן. הם לא מוכנים לחזור לחיות, לא מוכנים. כמו שלענייננו, לא בא מהנחש ולא בא מהאישה, בא מזה שהאדם הראשון לא קלט, שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו, זה כדי שהוא יישאר בגן עדן. האדם הראשון אומר, לא ייתכן, עשיתי. שלם, לא, נכון? שלם, מה? החבר שלי נכנס הביתה אחרי שעשה לי קטע. מה, אני חייך אליו עכשיו? לא ייתכן דרך השם, כל החיוכים האלה. תראה, עכשיו לפחות שיסבול שבוע.
מעבר לזה, גם שכל עונש שאנחנו מביאים, אנחנו זה אלה שמביאים אותו לעצמנו.
זה לא עונש אפילו, זה פשוט...
גם כל עונש, גם הקדוש ברוך הוא קורא לנבוכדנצר, הוא קורא לנבוכדנצר עבדי. הוא עשה את מה שביקשתי ממנו לעשות. למה ביקשתי ממנו לעשות? כי ככה התנהגו.
למה לא גדלנו בפשטות? אף פעם, שוב חוזרת ושואלת, אף פעם שמעתי את זה
עד הערב. אז יאללה, תשכחי את מה ששמעת. שהנפש החוטאת היא תמות, שהם יסבלו את התורות שלהם, ואנחנו נתחיל לחיות עכשיו, מהיום, עם תורות חדשות. אבל אנחנו לא מסכימים, לא ייתכן. הרי מה נעשה עם כל התורות שמסרו לנו 3,000 דורות? לא יודע, שהם ישברו את הראש.
אז למה כולם, אז כולם למה אף אחד בחר בדרך הזה?
יש הרבה אנשים שבוחרים, אבל יש הרבה אנשים שלא בוחרים, כי הם מסרבים כמו שאתם עושים. מסרבים, אני אומר, יחזקאל בא לכולם. לא כולם הסכימו להקשיב. חלק אמרו לו, לא ייתכן. הדיבורים האלה זה חמוד, זה למעשנים, נכון? זה למעשנים, זה כן, נכון, זה להיפים, יפה. נחמד, יפה, זה לסרט, נלך לראות בערב, נלך לראות.
זאת הייתה בדיחה.
לא, זה לא את, זה לא את, זה באמת ככה. אני אומר, זה דיבורים אמיתיים, אנחנו חושבים שזה טוב לסרט בזה, אבל זה לא באמת, כאילו מציעים לך משהו, אתה לא מסכים, זה נחמד מדי. מה אם קצת לסבול? מה אם קצת קדוש ברוך הוא כועס כזה ושונא אותך? לא.
כי זה באמת
עניין
שהם
יספרו לעצמם. שהם יספרו לעצמם.
הקושי הוא כשאתה מדבר לכלל, כשאתה עושה משהו
עדמה. אם אתה תסכים ותפסיק להתווכח, אז מחר אתה תלך לחרדי ואתה תלמד אותו, ולאט לאט נעשה שינוי. בטח שזה יקרה. זה קורה כבר? יש מורים, יש אנשים עושים סיבוב. פשוט רוב העולם עסוק בלסרב ולהיות מלא דינים.
כי זה הרבה יותר פשוט. יודעים עושים משהו טוב. לא, סליחה, על שנייה.
זה לא נכון, הפתרון שלך היא הפתרון הפשוט ביותר.
זה פשוט, זה לא פשוט מסתבר להרבה אנשים, יותר פשוט להם לסבול.
כשאני אומרת, זה הרבה יותר קל לחשוב, אני עושה מעשי טוב, אני מקבל פרס, אני עושה בשורה, אני מקבל את עונש.
אני נותן דוגמה הכי פשוטה שיש, בסדר? אני נותן דוגמה הכי פשוטה שיש, מי שינסה לתרגל אותה, כן? אז הוא יראה שמה את הפנימיות לתיאוריה הזאת. אתה עושה פשלה? בסדר? ואתה עושה תרגיל. כמה הכי מהר אני יכול להיות שמח ולשכוח מזה?
תלוי בגודל של הפשלה?
לא משנה. כל פעם אתה מעשה. בסדר? לא משנה. לא משנה. במקום. עכשיו, כל הזמן הזה שעובר בין שאתה חוזר להיות בסבבה בין הפשלה, זה זמן ההתנגדויות שלך. לחזור להיות בטוב. מי אומר את זה? הקליפות. אבל אנחנו לא...
מה אתה עושה מאחרים שאומרים לך שעשית פשלה?
שהנפש החוטאת היא תמות, שהם יסבלו מהפשלות של עצמם. למה זה קורה? כי אנחנו חושבים שראוי שנרגיש רע אחרי פשלה. אז כשמישהו אומר לנו את זה, אנחנו אומרים, אבל נכון. אבל כשיהיה מספיק אנשים שיהיו משוכנעים שזה שעשית פשלה אתה לא אמור לסבול עכשיו, רגע, אז אתה גם לא תקבל כשאחר יגיד לך את זה, ואז יום אחד הוא אולי יגיד, או שהוא לא יגיד, אבל אולי הוא גם יגיד, וואלה, נכון. בעצם למה אני רוצה שהוא יסבול עכשיו? למה לא שחזור להיות שמח? אם כבר השפה שלה, שלפחות יהיה שמח.
אבל אולי יש הבדל כאילו בפשלה. אם אתה עושה פשלה שגורם לעצמך נזק, או פשלה שגורם למישהו נזק. אז אם אתה עושה לעצמך, אתה יכול לסלוח לעצמך, כי זה נוגע לך.
זה סולם. יש לנו סולם. מדרגות הרחמים. לא, לא.
כן, אם אתה גורם נזק למישהו, זה מאוד כאילו נראה כזה...
זה לא סותר, אתה יכול לשלם לו, אתה רוצה לשלם לו את הכסף של האוטו שדפקת לו, אז תשלם לו את הכסף של האוטו, מה זה קשור?
בנוס בפרה, יש שני סוגים של...
בסדר, לא, את הכסף תשלם. את הכסף תשלם, בסדר, אתה חייב לו...
זה לא רק עניין של כסף, יש מיליוני פשטות, כאילו עכשיו אתה מדבר על משהו חומרני, אז זה יותר קל.
תקשיבו טוב.
אבל להגיד, אתה גורם לפשלה, לא יודעת, אני לוקחת מישהו שהוא רופא,
אני אסביר לך את זה בימים האלה.
גורם לפשלה אדירה, שכתוצאה מכך הילד נפטר, אז מה אתה רוצה שהוא יזכור?
שלוש תשובות.
והוא יסלח לעצמו.
תשובה ראשונה, עזבו את השואה ועזבו רופא רוצח. בואו נתחיל לתרגל.
לא, לא אמרתי רוצח. רצח זה בכוונה תחילה.
בשוגג.
זה לא...
אז בואו, זה כל כך...
ואני אומרת פשלה, אתה אמרת פשלה, זה בלי כוונות.
בואו נתחיל.
לא, יש הבדל.
לא, אבל אין הבדל מהותי.
זה לא שיש
הבדל. לא, אבל אני גם
מתכוון. בוא נתחיל בפשטות קטנות שאנחנו משאים את עצמנו.
זה משהו אחר.
בוא נתחיל בילד שלא התקשר בגלל שהוא
זה. זה תעלולים של היצר. זה תעלולים של היצר. הוא לוקח רעיון נפלא. הוא רוצה שאני אתנגד אליו. מה הוא עושה? מנפח את זה לקצה, מפוצץ לי את זה וגמרנו. בסדר? זה, זה. מה תגיד בשואה? גמרנו. זהו, כל דבר טוב אפשר לפוצץ ככה בשנייה. זה, זה. בוא, רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, מה שאני מציע לך זה משהו אחר, זה שיש ציר של מדרגות הרחמים שלנו. ככל שאדם עובד, הוא יכול לעשות את זה על פשלות הולכות וגדלות, גם כאלה שהוא עשה גם לאחרים. אבל כשאני אומר את זה, זה בכלל לא נראה לנו דבר אידיאולוגיה טובה, זה נראה לנו רע. זה מה שהעם אומר ליחזקאל, לא ייתכנו דרכיך, מה זה הדיבור הזה? ואדם יעשה משהו רע למישהו אחר וירגיש טוב אחר כך, לא ייתכן, יחזקאל, לך הביתה, מה זה הדיבורים האלה? אתה כופר, הם קוראים לו כופר, כמו שאנחנו חושבים שזה דיבורי.
אבל הם לא קוראים לו כופר, כי משהו, כולנו רגילים למעשה, תוצאה של המעשה, תוצאה של המעשה, מעשה יותר חמור, מעשה יותר חמור, אבל זה מה שאנחנו מכירים.
אז בוא נפסיק את ההרגל הזה.
לא, אבל זה, כי זה מה שאנחנו מכירים.
יופי, אז בוא נפסיק.
אז זה נוח לנו, עדיף לנו לדעת שאנחנו ניפול פה לנקודה ההיא, מאשר שאנחנו לא יודעים לאיפה נגיע.
אז בוא נפסיק. בוא נפסיק את ההרגל הזה, זה הכל. אבל הדבר הראשון שצריך לרצות להפסיק את ההרגל הזה. מה שקורה ביחזקאל שם זה שאנחנו לא רוצים להפסיק את ההרגל הזה, אנחנו חושבים שהוא מעולה. זה מרגיש לי חטא להרגיש טוב אחרי
שעשיתי.
אז רגע, שלב ראשון, בכלל להביע רצון. אחד, שתיים, לנסות, לראות מה מפריע, ולהמשיך ללמוד. אבל בסוף זה נכנס. עצה, בסדר? משיבת נפש.
מעגל בריטיס הבצן. מעגל בין המעשים למשקעים.
משיבת נפש, בסדר? אז אני אומר, בעצם מתרגלים לשפה, מתחילים להתאמן על דברים קטנים, ומתחילים לראות, כאילו למה שיהיה לך חשק להפסיק לאכול מעץ הדעת? אחד, שאתה רואה את המחיר של האכילה מעץ הדעת, ואז אתה מפסיק ואתה רואה שזה נהיה נחמד. אז זה בא לך עוד. זהו, זה באמת פשוט. נתתי, אבל עשית אותו? שבוע שעבר נתתי. אז מה המצחיק? אני אתן לכם טיפ ואתם תראו שזה ככה. גם בימימה, לומדים. ואז בן אדם אומר, תן כלים. אני אומר לו אחרי חצי שנה, תקשיב לשיעורים בבקשה המוקלטים. כל שיעור היו 10 כלים, אף אחד לא עשה אותם. למה? כי לוקח לך חצי שנה להחליט שבאמת בא לך לעשות את הכלים. זה לא שאנחנו לא אומרים מה. אם בן אדם אומר, וואלה, אני בא לי, למחרת הוא היה עובד עם הוועתה, זה, זה, זה. אנחנו עוד לא בטוחים. זה עושה איזה סיבוב בחיים.
תלוי. יש דברים שמדברים עליך ישר, ויש דברים שפחות.
רחמים זה לכולם. להיות טוב לעצמך, להיות טוב לרחם.
אבל טוב לעצמך, זה נפלא. אני ממש מסכימה עם זה. אני מסכימה עם זה שזה ממש נפלא להרגיש טוב עם עצמך. ואני באמת מסכימה עם זה שאתה יכול לשנות את הדברים, ושטוב שכך. אם לא, זה מייאש לחלוטין, ואין טעם בכלל להמשיך בכלום.
כן, אבל.
אז בטח שיש דרך חזרה. אני יודע שאתה לא אוהב את האבל, אבל בכל זאת, אז אני אגיד בכל זאת.
טוב מאוד, טוב מאוד, זה לא...
בכל זאת, אני רואה את ההבדל, נגיד, כשהשם שואל את חווה, ואדם, ועכשיו, כאילו, ומעלה, אוקיי, הם טעו, אבל זאת טעות של האל.
לא, היא הכילה את בעלה?
שגרמה
לטעות. היא הכילה את בעלה? נכון. זה מאכיל את כל הילדים שלהם? עכשיו זה גזרה לכל הדורות? מה?
כשהוא שאל, סליחה, אז אולי אני פשוט טועה, כי זה די חדש לי כל זה, אבל כשהוא שאל, ועכשיו, זה לפני שהוא נתן את כל הדינים במחאות.
לא,
מתי זה אחרי? אתה זה אחרי את כל הדינים?
כל מה שאמרתי לך, אתה יכול לשכוח מזה בדקה. אני מספר לך לאן זה ילך, אבל כל זה אתה יכול למחוק עכשיו. רוץ, תאכל מעץ החיים, סגרנו הבסטה.
אחרי כל שהוא אמר, ארור, אחר כך אומר, ואתה?
בסוף הוא אומר, תאכל מעץ החיים.
באמת?
אחרי שהוא מלביש אותה.
אני הייתי בטוחה שזה לפני.
לא, עץ החיים.
שנייה. אוקיי, בואו נקרא את משיבת נפש. אני אתן, הכיוון הוא כזה. יש לנו גבול הקבלה עצמית. נניח בן אדם אומר, בסדר, אני מקבל את עצמי, ולכל אחד יש לו את הנקודה שהיא בדרך כלל לא כל כך רחוקה, מתי הוא אומר, עד כאן. אוקיי, אני סולח לעצמי, בוא נדבר רחמנות בשפה תורנית קצת, רחמים, סליחה, חמלה, זה, כל זה, כן? יש כאילו עד איזה גבול, ואז יש משהו שאני עובר את הגבול, אני אומר, עד כאן, כל אחד זה עם השפה שלו, עד כאן כי את זה באמת אפשר לתקן, עד כאן כי זה פגעתי באחרים, עד כאן, אבל זה, כל זה דיבורים של ההפוך, שמנסה לשכנע אותי להפסיק את הרחמים. הוא נותן תירוצים, כל אחד, הוא אומר, מדבר איתו בשפה שלו, עד כאן. אל תגזים, אל תגזים עם הרחמנות הזאת, זה ממש מסוכן.
אבל הרחמנות... אני חושב שכשאנחנו עסוקים להשים את עצמנו, אז אנחנו לא עסוקים בלתקן.
נכון, זה גם נכון, זה באמת לא מקדם כלום, אם אנחנו נבדוק, זה משהו... זה. ועד רבה, סלחנות דווקא מקדמת.
הסלחנות הנוצרית לא... לא, כן,
לא נוצרית, מי דיבר נוצרית?
לא, אבל...
מדברים על רחמים יהודים.
מזכיר רבי ממש את הנוצרות.
אז יפה.
יש בזה משהו ללכת
לקבל. יש הזכיר היה קומר. אני אסביר אחרת, בסדר? משהו קצת מזעזע. משהו קצת... נסביר אחרת, משהו קצת מזעזע. אני אגיד את זה אחרת, אולי קצת מזעזעת. הנצרות הופיעה על רקע זה שאנחנו מלאים דינים. אז היה צריך מישהו שיגיד, השם אוהב אותך, אז הם לא מדברים השם, אז הם Jesus loves you. אבל למה היהודים מתנצרים? כי סוף סוף הם הולכים למקום, ומישהו אומר להם שאוהבים אותם, ולא, הם לא בסדר. אז סוף סוף מישהו בכלל, הוא אוהב אותך אהבה אינסופית, וואו, זה דת זה.
הכל הם אוהבים בלי גבול, זאת הבעיה, ברגע שאתה לא שם גבול, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, לפי מידת הדין.
רעה.
ברגע שלא יכול להתקיים, אוקיי, מידת חכמים, אבל אתה לא יכול להגיד, כל הבעייתיות היא במדידה.
השאלה שלך תיאורטית היא נכונה, אבל אנחנו, כל זה, בסדר, מה, הוא שהוא יברא במידת הדין, ואני אבין רחמים. תן לקדוש ברוך הוא לעשות דינים, למה אתה מצטרף לעסק? אתה תביא קצת רחמים, דינים יש מספיק. אל תדאג, יש מסביבך מלא אנשים שיהיו.
כל היום עם הילדים, עם האישה, עם עצמנו, אני חושב שהם מביאים. הבעיה שאתה לא יכול לגדל ילדים ולהגיד להם בסופו של דבר כל פעם שקורה משהו לא בסדר.
הנה אבל, הנה אבל, אל תגזים.
לא, נכון, כל פעם שיהיה משהו לא בסדר.
זה מילה שצריכים
לחוק. יאללה, אמרנו, אחרי זה, וזה... וואלה, מה, אחרי
שלושה... לא על זה מדובר, זה לא על זה מדובר.
אין גבול כבר, אין גבול לשום דבר.
לא על זה מדובר. טוב, בואו, תקראו רגע משיבת נפש, אבל תבינו משהו, לא על זה מדובר. אנחנו נראה לנו, אנחנו מזהים רחמים אם לא אכפת לי. אנחנו מזהים רחמים עם חוסר גבולות. זה לא קשור. זה קשור האם יש לי אהבה, האם יש לי סלחנות אמיתית. זה לא קשור שאם הוא צריך לתקן את החלון שהוא שבר, הוא יתקן את החלון שהוא שבר, זה לא קשור. אבל זה שאני מאבד את האהבה אליו, אני לא סולח לו, אני עושה לו פרצוף בסה. הוא הלך בסדר, הלך, עבד, שילם את החלון. כמה זמן אני עושה לו פרצוף מבואס אחרי זה? על זה אני מדבר, לא על זה שהוא... זה. בסדר, כן.
לא יהיה שר הפנים.
כמה זמן מהר אתה מחזיר את האהבה לבן אדם לעצמך ולמי שעשה לך קטע? כמה מהר וכמה זמן לוקח לנו שם באמצע?
זה שמפריע לי, כי אפילו המילה הזאת היא קטע, אנחנו לא מדברים על קטעים, כאילו אפשר לדבר על דברים, יש דברים
שקשה
לסלוח.
אז בואי תתחילי מהקטנות. עוד פעם אני אומר, זה כל הזמן חוזר לשם. אנחנו רוצים לדבר על הדברים הגדולים. כרגע אני לא במדרגה הזאת, זה סתם גאווה.
אוקיי, זו תשובה.
המדרגה שלי היא כרגע, עכשיו, כשאני אגיע למדרגה ג' נדון, האם אפשר גם להגיע למדרגה ד' ואחרי זה נדון עם נדון ז'. בוא נתחיל מקטע. טוב, עוצם גדולת רחמה וחסדה ותברה חמד אין סוף. הרב קרלי בחיה אומר, open your hearts. הלב שלנו סגור לדיבורים האלה ברמות, שאי אפשר לתפוס. אז... עוצם גדולת רחמה וחסדה ברך הם עד אין סוף ואין תכלית. אין לך מושג כמה רחמים וחסדים יש לקדוש ברוך הוא. יש לו אין סוף. אתה עוד לא התחלת לגרד מיליונית מהרחמים והחסדים שיש להשם. ואי אפשר להשיג כלל אמיתת כוונתו יתברך, אפילו בתוקף כעסו וחרון אפו חס ושלום, כי גם אז רצונו יתברך שנבקש ונתפלל לפניו וחפץ להושיענו באמת ישועה שלמה. אפילו כשבחיצוניות אתה רואה שהוא כועס ודינים ומה שאתה רוצה, בפנים כל מה שהוא רוצה שתתפלל, והוא יוציא אותך מהצרה הזאת עכשיו, ולא יהיו שום דינים. ואם אתה היית תופס את זה, אז אתה היית משתמש במידע הזה. על כן גם אז צריכים להתחזק בתפילה ולהתחנן לפניו יתברך ולבטוח ברוב רחמה וחסדיו אשר אי אפשר להשיג כלל. אי אפשר להשיג, זה החלק שבנו שמתנגד לזה, כי אנחנו לא משיגים את זה. לא משיגים את הרחמים האלה ולא משיגים איזה כוח יש לזה. ואנחנו עדיין חושבים, אנחנו עדיין רוצים לברוא את העולם במידת הדין. בסדר? וכמו שמצינו במשה רבנו עליו השלום, לאחר חטא העגל, ויאמר להשמידם חס ושלום, אז הבין משה לבלי להסתכל על פשטיות דבריו, מה שאנחנו לא מבינים. אנחנו קוראים את הגזרה של השם פה, אנחנו מסתכלים על פשטיות דבריו. טוב? משה רבנו הבין להקשיב מעבר למילים. שנדמה כאילו חפץ לחלותם חס ושלום, אבל באמת לעמיתו אינו כן. רק הכל כדי לזרזו שיתחזק בתפילה להמתיק הדינים והכתרוגים מעל ישראל. ועל כן התחזק משה אז בתפילה מאוד עד שנתרצה השם יתברך למשה. וינחם השם על הרעה. אם אדם הראשון היה מבין את זה, הוא היה יכול למנוע מאיתנו את גזירת המיטה. הוא היה יכול שהשם וינחם על הרעה. היה עולה להר, היה אומר,
איך אתה מזל שלא הבין והם הבינו?
לא יודע. כל אחד יבין כחוכמתו, העיקר שאפשר לעשות את זה.
אבל אני לא חושב שזה נשא חוכמה. לא יכול להיות שזה חוכמה.
רגע, אז בוא נמשיך טיפה. ואז לימדו סדר התפילה וגילה לו 13 מידות של רחמים. אז כשהוא התעקש, הקדוש ברוך הוא לימד אותו סוד. הוא לימד אותו סוד שאנחנו כבר גילו לנו את הסוד הזה ואנחנו מאססים להשתמש בו. אחרי כל טעות, תשתמש ב-13 מידות של רחמים וזה יחזיר את ההתקרבות. ושם גילה לו האמת לאמיתו. הוא גילה לו סוד שלא התגלה עד אז. שעצם אמיתתו יתברך הוא ריבוי רחמיו וחסדיו לנצח, שאינו נפסק לעולם. שזה בחינת אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. היינו שזה עיקר האמת של השם יתברך, שרחמיו וחסדיו אינם קלים לעולם יהיה איך שיהיה. זה הסוד. ותמיד מועיל תפילה ותחנונים וצעקה ושבעה להשם יתברך. כי אחר כל הכעסים שמכיסים אותו יתברך, עדיין רחמי אמיתתו אינם קלים לעולם. קודם כל תתחזק בידיעה הזאת. לא משנה מה נראה לך, מה שיש שם בשבילך זה אהבה אינסופית שאין לך מושג כמה. זה המדמה. המדמה שאני חווה מציאות ונדמה לי שלא אוהבים אותי יותר. ואם אני יודע בוודאות שמאחורה שם מישהו יש לו רחמים וחסדים אינסופיים בשבילי, כבר זה מסובב לי את כל ההסתכלות ואני יודע מה לעשות. המדמה זה שנדמה לי שיורקים לי בפנים, נדמה לי שלא הולך לי, נדמה לי שבועטים אותי, נדמה לי שבכולי וכולי. ובכל דור ודור נמצאים צדיקים וכשרים שמתחזקים בתפילה תמיד. מי זה צדיקים וכשרים? זה אנשים שמבינים את העניין הזה של רחמים וחסדים, ותמיד, לא משנה מה קורה, מבקשים רחמים וחסדים. זה הג'וב של הצדיקים והחסידים. ועל ידי זה הם ממתיקים כל הדינים שבעולם, המתקת הדינים, ומבטלים כל הגזרות רעות מישראל. קודם כל, בזה שאתה עושה את זה ואתה מתחיל לבקש שחבר שלך עשה טעות, אז תתפלל עליו שיומתקו מעליו הדינים. אל תגיד לו, אתה לא בסדר, תראה מה קורה לך, בטח שקורה לך ככה וככה, תתעורר אחי. אז זה, תתפלל עליו שלהמתיק מעליו את הדינים, אל תחפש שהוא יענש. יש לנו יצר כזה, עכשיו הוא יחטוף ואז הוא יבין. עזוב אותך, אתה תתפלל שהוא לא יחטוף. כל הגזרות רעות מישראל, ומכניסים הדעת האמיתי בישראל להתחזק בתפילה ותחנונים כלפי, זה עיקר הדעת. לא משנה מה קורה, יש פתח. זה עיקר הדעת, מה שהוא אומר. כי זהו עיקר האמת לאמיתו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קרוב באמת. אתה חושב שהוא רחוק, הוא קרוב אליך פה. אתה ממש בחוויה שהוא רחוק, זה לא נכון. רק תקרא לו באמת, תגיד לו אני רוצה להיכנס. זה הכל. הוא כתיב, ואני תפילתי, ענני באמת אישך, באמת דייקה, כי אני מאמין שבאמת לאמיתו. גם אתה אחר שעשיתי מה שעשיתי. ועבר עליי מה שעבר, עדיין אתה חפץ להושיעני. הבנתם את זה? שזה הביטחון הפנימי שבן אדם מקבל. לא משנה מה הוא עשה, עדיין רוצים שם בשבילו חיים. זה הביטחון. ומשם, כשיש לך את הביטחון הזה, אז גם כל מה שאתה עושה אחר כך משתנה. ועל כן אני מתחזק ומתפלל, ענני באמת אישך, ואבן היטב היטב. כמה וכמה צריכים להתחזק בתפילה, תמיד יהיה איך שיהיה. יפה, לא? דיבורים טובים. לאט לאט אתם גם תשתכנעו שזה כתוב בתורה.
אתה מאמין מה אתם עושים בסדר.
לא, זה לא...
יש לך עוד פרנסה הרבה זמן. זה לא יהיה כל כך
הבעיה. זה באמת לא חייב לקחת הרבה זמן. זה באמת לא חייב לקחת הרבה זמן.
50 שנה. 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 50